3 юда, нутба. שלא יצא מפרצופה תחילה, אלא נקודה הכתל שבה בלבד. כל דבר שנברא, לא נברא בבת אחת. יש הדרגתיות גם בבריאה. והבריאה כוללת גם כבריאת הספירות. יש ממש תהליך של התפתחות של הספירות. הספירות לא מופיעות כמין חטיבה אחת בבלוק אחד. יש ממש עיבור, ימיקה ומוכן, גדילה, ממש צליחה ממצב שלא היה משהו, נולד משהו, כן, התפתח לאט לאט. ראוי להבין למה לא יצא מכל פרצוף הנוקבה בעולם התוהו אלא נקודה אחת בלבד. עולם התוהו זה העולם של, שלפני העולם התיקון. שם יש אורות גדולים מאוד. וכשהמלכות נבראה, כן, נבראה בעולם התוהו, הפרצוף שלה לא יצא בשלמות. הוא יצא כנקודה בהתחלה. אז צריך להבין את הרעיון שהמלכות ממש, מלכות השם בעולם, גם כן לא תופיע בבת אחת. היא תופיע בהדרגתיות. דהיינו נקודת הכתר שבה. איזה חלק יותר? נקודת הכתר שבמלכות. כלומר, החלק העליון שבה. ואילו התשע ספירות התחתונות שלה, שהן עיקר פרצופה, יצאו כלולים תחילה בתשע ספירות דזה, בסוד נקודת המלכות שבכל אחד מהם. החלק הכי חשוב במלכות זה התשע ספירות תחתונות. למה לא הכתר? בגלל שהביטוי של המלכות זה דווקא החלק התחתון שבא. כל המלכויות. ובגלל שהמלכות, הביטוי שלה, העצמות של המלכות, זה דווקא מה שאנחנו רוצים ממנה, זאת אומרת החלק המגולה, החלק שמגלה, החלק של הביטוי, של היציאה, מהכוח אל הפועל. לכן דווקא החלקים התחתונים, התשע ספירות שבה, הם המעניינים אותנו, במרכאות. אמנם יצא הכתר של הראשון, ולא יצאו הנקודות התחתונות. אז איפה הם היו הנקודות התחתונות? הם היו כלולים עדיין בתשע ספירות של זה, כן? של החלק הזכר. זאת אומרת, אם תיקח למשל את זה ותיקח את החסד שבו, המלכות של החסד, אז זה היה החלק של התשע ספירות של המלכות ההיא, הראשונה המקורית.
אז איפה המלכות של ה...
יש בעולם, בעולם הנקודים, כן?
אני מתייחס למה שהוא אומר. בעולם התוהו יש מלכות, אבל המלכות יוצאת. עכשיו, המלכות היא יוצאת, יוצא רק הכתר שבה, בעולם התוהו. כשאנחנו מדברים כתר שבה, זאת אומרת שיש לי פה מלכות ויש לי כתר ואין לי את הספירות התחתונות של המלכות, כלומר חוכמה, בינה, תת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, כל זה עדיין לא יצא. איפה זה בינתיים? וזה נמתיר, כן? שהוא למעלה, ממנה, אני חושב אותו שלא תתבלבלו. אבל אצל כל אחד, למשל, החסד, כן, או נגיד החוכמה, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, של דעת, בכל אחד ממנו יש את הכתר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, כתר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, וכו'. בכל אחד מהם המלכות שלו, כן, המלכויות של כולם, שמה הייתה המלכות המקורית. כלומר,
במילים פשוטות, אנחנו עדיין לא רואים את הביטוי של המלכות, כי המלכות, החלק הכי מעניין אותנו זה המלכות, זה החלק התחתון. וכשהיא יצאה, לא יצא החלק הזה בינתיים, רק החלק השורשי שהוא כתר, עדיין לא רואים כלום. והתשע ספירות התחתונות של המלכות, שזה בעצם החלק של הגילוי, כן? אני חוזר שהחלק של הראש הוא החלק של הפוטנציאל, והחלק התחתון, כמו הרגליים, זה החלק של הביטוי, זה עדיין לא הופיע, אבל איפה זה נמצא גנוז? בזכר. זאת אומרת, בכל החלקים התחתונים של בו. זאת אומרת, אם תיקח את המלכות של חסד, אז זה שייך לה. אם תיקח את המלכות של הגבורה, אז זה שייך לה. אם תיקח את המלכות של התפארת, זה שייך לה. אבל בינתיים זה אצלו.
מה קורה אחר כך שהמלכות חברות אדם?
אז עוד מעט. והרי זה דבר שאין כיוצא בו בכל פרצופי הצילות. אין דבר כזה, דבר מיוחד מאוד שקורה שם בעולם התאו. בעולם הצילות, בעולם התיקון, הבניין לא יכול להיות בניין כזה. והנה, הוראת דבר זה הוא שגילוי כבודו התברך והשראת שכינתו בארץ בכל מדרגותיו נמסר לידי האדם לעשותו. מי מגלה את המלכות בפועל בעולם הזה? שותפות של האדם, עבודתו של האדם. כשאנחנו מדברים על גילוי מלכותו, אנחנו לא מדברים על ספירות, אנחנו מדברים על גילוי מלכותו, במילים פשוטות, מלך המשיח. מי עוזר למלך המשיח להתגלות בעולם הזה? העבודה של האדם. שאם לא כן, אז בשביל מה נברא האדם? אנחנו לא יכולים לעשות קיצורי דרך בחיים שלנו. אסור לנו לעשות קיצורי דרך. כי אם אתה עושה קיצור דרך, אתה מבטל את העבודה של עצמך. אתה קורא את הענף שעליו אתה יושב, ברור אותך, כדי שתעשה עבודה ותהיה שותף להקדוש ברוך הוא בגילוי שלו. אם אתה עושה קיצור דרך ומגיע לשלב הגאולה בלי העבודה של עצמך, אז בעצם לא היית שותף לתהליך. אין תהליך, יש רק תאריך. כן, כמו שאמרנו אתמול. אתה בסדר, יש גאולה, ותאריך לא יבוא המשיח. איפה היית אתה? זה לא לחיצה על כפתור. ורק בכוח מעשיו הטובים של האדם, הוא מתפשט להתגלות בעולם. למה? כי המעשה של האדם הוא כמו העלאת עדים. שמאותם עדים עצמם יורד הגשם. אם שואלים אתכם מאיפה בא הגשם, ממעלה למטה או ממטה למעלה, אתם צריכים לדעת שהגשם בא ממטה למעלה. כי זה לפי העדים שעולים מן האדמה, ועד יעלה מן הארץ, ואז זה יפקע את כל פני האדמה. אז הגשם הוא תוצאה של עבודתו של האדם. העבודה של האדם ברמז זה כאילו שאני מעלה עדים. אני זורק אינפורמציה ליקום, מהמעשים שלי, מהדיבורים שלי, מההתנהגות שלי. ומה שאני מעלה למעלה הוא זה שיורד בחזרה למטה אחר כך. לכן האדם נכנס לשותפות, יש לו חלק בעבודה הזאת. ובלאדם לא נמצא ממנה אלא שורש סתום. אם אין את עבודתו של האדם שיגלה את הביטוי האמיתי, אז המלכות תישאר שורשית, תישאר בפוטנציאל, תישאר סתומה. כלומר, יש פוטנציאל משיח בעולם, אבל הוא לא באחד שלו. דהיינו בחינת הכתר שבה, וזה מה שקראנו כתר. המלכות יצא רק בכתר שבה. מה זאת אומרת בכתר שבה? בפוטנציאל שלה. אבל לא בגילוי, כי כתר זה תמיד רק שיא הראש, זה אפילו לא הראש, זה מעל הראש. אז תמיד כתר שומעים. מה?
זה לא אומר שורש
קטום, אנחנו לא מבינים, למה? כי אנחנו לא מבינים דברים שהם עדיין לא מתלקשים. אין לנו עסק בדבר שאין לו לבוש, בכלל. דבר שמתלבט, דבר שמתלבט, מה זה הלבוש בספירות? המידות. מחסד ומטה. או בגדול נגיד, חוץ מכתר, תשע ספירות תחתונות. יש כתר בכל מדרגה ויש תשע ספירות תחתונות. הכתר זה השורש.
וכל התשע ספירות תחתונות זה הלבוש. כן, בגדול. אם אין לבוש, אני לא מתעניין בכלל, זה לא מעניין אותי. מה זה לבוש? לבוש זה גילוי. אם אין גילוי, זה לא מעניין אותי, זה לא קיים בשבילי אפילו. כל דבר שלא מתגלה בעולם, לא מלובש במשהו, אני לא מתייחס אליו, הוא עדיין לא קיים בשבילי. לכן הוא עדיין בלי לבושים, בלי לבושים, אין לי מה לגעת בדבר. דבר שלא מתלבש, הוא דבר שלא מתגלה. זה כמו אור, בלי כלים. כמו נשמה, בלי גוף. למה אנחנו לא מדברים עם המתים? זה לא תדרוש של המתים. כי זה נשמה בלי גוף. אל תתייחס לשם. אל תתקרב לשם. אתה מדבר עם אנשים, זה נשמה עם גוף. יש פה לבוש, אני מתייחס לזה. כלומר, עיקר העניין של העולם שלנו זה מידות. זה דווקא תשע תחתונות, ולא הכתר. כי הוא בגילוי. כי הוא בביטוי. לא אכפת לי מה אתה חושב, תראה לי איך אתה מתנהג אליי. כן, במילים הכי פשוטות. מה שאתה חושב, זה אתה יכול להיות גאון העולם, לא אכפת לי. אם אתה מתנהג אליי לא יפה, זה הכי, כן? זה הביטוי שלך. וזה מה שכואב לי. או מה שאני מרגיש ממך שזה דבר טוב. וביר אדם לא נמצא ממנה אלא שורש סתום, דהיינו בחינת הכתר שבה, אבל לא שום גילוי של הנהגה ושליטה. ואנחנו רוצים הנהגה ושליטה, כלומר מלכותו יתברך, הנהגת המלכות, כן, לתקן עולם במלכות שדי, כמו שאנחנו אומרים, ועלינו לסבר. אם אין לי לתקן עולם במלכות שדי, וזה רק פוטנציאל של מלכות, רעיון של מלכות, מילים, לא מעניין אותי. זה כלל גדול בחוכמה. במצב כל המאורות בעולם התוהו, עולם התוהו זה העולם הראשון, אורות גדולים מאוד, אבל מה חסר? גילוי, אין כלים, מתאימים לאורות, אז הכל טוב. בעולם התוהו הוא מצבם השורשי, כפי שהם בלא תיקון. מה זה תיקון? מצד מעשה האדם, כלומר כלים. אור בלי כלים זה חסר תיקון. אור עם כלים זה תיקון. במילים אחרות, תיקון שווה מה? אורות פלוס כלים. זה נקרא עולם התיקון. אורות וכלים ביחד. כלומר, פוטנציאל זה ביטוי, זה גילוי. זה נקרא עולם התיקון. אם אתה אומר לי שאתה אדם מתקן, זאת אומרת שיש לך רעיון ואתה מביא אותו לידי מעשה. כמו להתקשר אליי לפני השיעור השני, זה חבר מאיים רחוקים שם, אני יודע מה. אז הוא מתחיל לשקוט בטלפון, הוא אומר לי שהוא פספס את שירת העומר. הוא לא ספר יום אחד, יבלבל, ספר יום במקום יום אחר. כן, רוג'ר. כן, אנחנו בספרייה. אז הוא אומר לי שהוא פספס. אז אני שואל אותו איזה יום פספסת. אז הוא אומר לי את היום שהוא פספס. אז אני עושה חשבון איתו, ואני אומר לו, אתה יודע מה זה אומר. או שאתה בוכה על העניין הזה, ואתה אומר אותו פספס. הוא אומר לי, אין לי חשיב בכלל גם קצת לספור. כי אם חייתי לספור בלי ברכה, זה כבר לא לספור. כן, הוא יקיע את זה. אז אמרתי לו, תיקח את זה מהצד הטוב, הקדוש ברוך הוא מראה לך מה התיקון שלך. כי היום שפספסת, זה ממש עניין בשבילך. אז הוא אומר לי, מה? אז הסברתי לו. אז הוא אומר לו, וואלה, זה החיים שלי. זה באמת זה. אני לא עושה ככה, אבל אני בדיוק מה שאמרתי לו. זה לא שניחשתי איזה משהו, זה פשוט מה שקורה. אם פספסת מדרגה כזאת, ספירה כזאת, ביטוי כזה, זה אומר, כן, תעשה עבודה בעניין הזה. חסר לך שם. אז הדגשתי לו את החיסרון, ואז הוא אומר, הבנתי, זה הכוח שאני עליו צריך לעבוד עכשיו. למה? כי כשיש אורות ואין כלים, אין ביטוי, אצלו זה היה בדיוק העניין, חסר לו את החלק התחתון, הלכה למעשה, אז יש חיסרון גדול.
אז בעולם התאו הוא מצבה מסורתי כפי שאין בלא תיקון מצד מעשי האדם, ובעולם התאו אין עדיין אדם, אין עדיין מעשים, אין עדיין לבושים. ונמצא אם כן כהשלמת הנוגבה בתת הספירות מסתרה דזה, הוא תיקון התלוי במעשי האדם. אחר כתוב בספר בראשית, זה האדם עין, כן? אם האדם עין, אז מה קורה? אז אין ביטוי, אז אין גשם, אז אין לעבודת האדמה. זה רמז למלכות. זמן באדם בעולם הזה כדי לעשות את העבודה הזאת בדיוק. ואם הוא לא עושה את העבודה הזאת, אז הוא עובד ליד, כן? הוא ליד העניין. אך תולדת המצב הסתום הזה של הנוקבה בעולם ההוא, בעולם, סליחה, הוא, היות האדם תלוי בכל דרכי הטבע ומשועבד להם בסוד אחור, כן? למעשה בראשית שדרשו חז"ל. זאת אומרת, הביטוי לזה, לכל מה שאמרנו, של המצב הסתום הזה, של הנוקבה, זה בגלל שהאדם תלוי בדרכי הטבע ומשועבד להם. וכשהוא לא עושה את העבודה שלו, אז הדברים נשארים בכוח ולא בפועל. זה לא מדבר רק על הספירות, זה מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. כן, כל אחד, זה סוד בשבילי נברא העולם. כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. לא בשבילי עבורי, אלא בשבילי דרכי, בשביל שלי. הקב"ה בורא את העולם בשביל שלי, דרכי. כלומר, אם אני לא עושה את הפעולה, אם הצינור שלי, אם השביל שלי סתום, אז העולם לא יכול להתגלות במלואו, כי השביל שלי לא עושה את העבודה אחת שלו. ואני צריך לתקן את השביל, כי בשבילי נזרוע העולם. אז זה זורם דרכי. ואני צריך לפתוח את השביל. צריך לפתוח את כל מה שסתום, ואז הגילוי האלוקי מתגלה בעולם, ואני עכשיו הופך להיות שותף לזה. כמו שאמרנו בשיעור, כן? נעשה אדם לאמר בעבורך. נעשה אדם בלשון רבים, כבר הוא מדבר עם האדם הראשון, והוא אומר לו בלשון רבים, נעשה אדם. מה זה נעשה אדם? אעשה אדם. כבר הוא לבד. אלא נעשה אדם, אני ואתה, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ואתה, שנינו נעשה אותך. כלומר, אתה תעזור לי לעשות אותך. אני רוצה לשתף אותך בעשייתך שלך. אומנם אני עושה אותך, אבל אני משתף אותך בעשייה. זאת אומרת, אתה תהיה שותף לבניין העצמי שלך. ואם אתה מצליח, אז ברוך השם, השגת את השיא. זה כתוב באותו פזמון, אותו מזמור של רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, נעשה אדם נאמר בעבורך. מי הצליח לעשות דבר כזה? להיות שותף אמיתי בבריאה, שהוא והקדוש ברוך הוא עשו אותו? רבי שמעון בר יוחאי. אז כשנגיע למדרגה כזאת של עשייה אמיתית, כן? שיורדת עד למדרגות התחתונות, כמו שאנחנו רואים בפועל, כל ילד קטן בן 5, הוא הולך להביא קרשית. זה המדרגות התחתונות, זה הרמז לזה בעולם שלנו. ועד המקובלים הכי גדולים, כן, כולם נהנים מאותו חג. אחד בגלל שהוא מדליק מדורה, והשני בגלל שהוא לומד בפנימיות התורה. שייך לכולם, יפה מאוד, כוח משיחי, זה עשייה. אם אתה מדבר רק לחוג שלך, לחבר'ה שלך, כן? לחוג המצומצם, ואין לך דיבור שכולל, אתה יוצא מהחדר הזה, אף אחד כבר לא מזמין אותך. זה לא עבודה. העבודה צריכה להיות עבודה כללית שנוגעת לכל המדרגות, לא חשוב מי. יבוא ילד בן 4, יקבל משהו. יבוא מקובל גדול, יקבל גם הוא משהו. זה דיבור משותף, זה דיבור אלוהי. כי האלוה מתגלה תמיד בנקודת האמצע, לא לפתוח. נקודת האמצע היא משותפת לכולם. שווה לכולם באותו מרחק לכולם. כלומר, כל אחד יכול לקבל ולחשוב שהרב מדבר אליו, בדיוק אליו. וזה שיעור שהוא שיעור טוב, שכל אחד צריך לבוא בסוף השיעור ולהגיד לרב דיברת עליי, נכון? כמו שהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להבין שהוא מדבר אליי, בשבילי נברא העולם, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לך, נכון? אז מה, אתה מטפל רק בי? כן, עכשיו כן. אבל גם הוא יגיד אותו דבר, וגם הוא יגיד אותו דבר, וגם הוא יגיד אותו דבר, וכולם ירגישו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילו. למה? למה כל אחד ירגיש את זה? כי הדיבור הזה הוא שווה לכולם, כי הדיבור הזה הוא אמיתי. דיבור לא אמיתי מדבר רק לחלק מהמדרגה. דיבור אמיתי מדבר לכל הקומה. כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. אם זה רק הפה שלי שאומר, השם מי כמוך, זה לא שווה עדיין. כל עצמותיי, החלק התחתון שלי. וזה מצב שאינו עצמי, נדרג אצלך. מצב שאינו עצמי לאדם באשר הוא אדם, אלא מקרי לו. ולא הוכן אלא כדי לתת מקום לטעות ועל ידי זה לבחירה. כלומר, למה העולם הזה נברא בצורה כזאת של העלם? שאדם לא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, הכל נעלם פה, כן, לשון עולם, אתה לא רואה. זה אומר ככה, אני לא יודע, אפשר גם ככה. כדי שיהיה מקום לטעות. מה זה הקדוש ברוך הוא רוצה לטעות אותם? לא, הוא רוצה שתחשוט שתבחר בבחירה אמיתית חופשית. איך תבחר בבחירה חופשית אם הכל בנוי וברור לך? זה כבר לא בחירה חופשית, אתה עושה את זה בהכרח. שלום אנשים. אלא שבגלל שזה גנוז וסתום ולא נראה לעין, לא ברור לעין, אז רק אז יש לך בחירה חופשית אמיתית. אם זה היה ברור, לא הייתה לך בחירה חופשית. כלומר, מה טוב בשלב שלפני המשיח? שיהיה פחות טוב בשלב שכבר יגיע המשיח? הבחירה החופשית. כשיגיע המשיח, כבר לא תהיה בחירה חופשית. לפני המשיח, אפילו רגע, אפילו שנייה לפני שלך עדיין בחירה חופשית. אז תנצל את ההזדמנות לפני שיגיע. כי כשהוא יגיע, כבר יש אור. כשיש אור, אתה כבר לא בוחר. זה מכריחים אותך כבר. אתה קם בבוקר ורואה את כולך. אמרו לך, זהו, הגיע המשיח. אתה אומר, וואלה, אז מה עשיתי אני? איפה הייתי? עכשיו אין לי כבר בחירה. זהו, נגמר, הוא הגיע. אבל רגע לפני, עכשיו, יש לך עדיין יכול להיות ספק. המשוגעים האלה מדברים על משיחיות, ואלה מדברים על זה, ואלה מדברים על משגלנו את המוח. יפה, זה רעיון טוב. העיקר שתוכל לטעות, שתוכל לתחוב. אבל מצבו העצמי של האדם הוא היות האדם בכוח שורשו המתגלה עליו על ידי תיקון מעשיו הטובים, שולט על כל שורשי הטבע ודרכיה בסוד קדם. זה מעשה בראשית שאמרו חז"ל. זאת אומרת, הכוח של האדם, העצמיות של האדם, יכול להיות, כן, אם הוא מבין את זה, שהוא בעצם שולט על כל הבריאה. והוא עושה את הפעולה, הקדוש ברוך הוא נתן לו ממש את הכוח לגלות את הדברים. שולט על כל שורשי הטבע, על כל דרכי הטבע. האדם יש לו עוצמה חזקה מאוד, אמיתית. אם וכאשר הוא ידע לבחור בעבודה האמיתית הזאת. ולא ימעיט מערך עצמו, כי זה גם כן חלק של יצר הרע של גדולים. שהם כל הזמן אומרים, מה אני, כן. אז זה גם חלק מהדמיין, זה גם יצר הרע. צריך להיזהר לו ליפול גם מהצד הזה. כשאדם ממעט ביכולת עצמו, ביכולות שלו, אז הוא אומר, מה אני יכול לתקן את העולם, מה על ידי תפילה שאני אעשה, מה אני כבר יכול לעשות, מה אני יכול כבר לשנות. אני תולעת ולא איש, כן? חרפת אדם, כן? צריך להיזהר מאוד לא להשפיל יותר מדי את עצמו. אז כשאתה משפיל את עצמך יותר מדי, אתה גם בורח מהעבודה. אם אתה לא בורח מהעבודה ואתה עושה אותה, אז כן אתה יכול להרגיש את ההרגשה הזאת, כי היא נכונה. צריך לדעת את הענבה הזאת, אבל אם הענבה הזאת הופכת להיות בשבילך, כן? מסך שמבדיל ולא נותן לך לעבוד, מסתק אותך, זאת טעות. כי הנה מתחילה, בהיות זה בסוד העיבור, ואמרתי לכם, מציאת המשנה, שכל מדרגה שהיא נולדת, המדרגה הזאת לא מופיעה בגילוי שלה, אלא בתהליכים. כמו תינוק שנולד בעולם שלנו, שאנחנו רואים בחוש, קודם כל לא רואים כלום, יש טיפת זרע. אחרי זה רואים אישה בהיריון, אנחנו לא יודעים מה זה. כן, תדמיינו לכם את ההיריון הראשון. אתה רואה אישה מתנפחת, אתה לא יודע מה הולך פה. אף אחד לא יודע עדיין שיש ילדים. כן, מה קורה פה? וכשהתינוק נולד, פתאום אתה חושב שעוד מעט התאמות, או אתה לא יודע מה יוצא שם. אחרי זה אתה רואה שזה דמות שדומה לבן אדם, קטן מאוד. ואתה אומר, נו, מה קורה איתו? אתה מסתכל עליו חודשים, הוא לא זז. הוא לא כמוני. כן, כל פרה קטנה, תוך 5 דקות היא כבר רצה, הפכה להיות כבר פרה בכל דבר. והתינוק הזה, כמה חודשים, כמה שנים, משהו מתחיל לדבר. כן, תהליכים. תהליכים. מי שלא מבין תהליכים, הולך לאיבוד. כן, הפזיזות מסוכנת. כשאתה רוצה לגמור מהר את הדברים, זה מסוכן. אסור קיצורי דרך. קיצורי דרך זה כמו בחשמל, זה קצר. תן לדברים להעשות. אבל אתה צריך גם לפעול מהר, אבל אתה צריך לעשות את זה. בקצב של מה שצריך לעשות. אותו דבר בעולמות העליונים. מה זאת אומרת אותו דבר? זה השורש. בעולמות העליונים זה ככה, לכן גם בעולם שלנו זה ככה. כלומר, גם בהולדת זה בעולם העליון, כן? בהיות זה בסוד העיבור, גם הוא היה בעיבור, כמו בהיריון, באימא. יצאו האדם והעולם בשליטת הגוף והחיצוניות. החלק הראשון שנולד הוא חלק חיצוני. עוד פעם, אני חוזר לדוגמה של התינוק, מה שאני רואה זה רק גוף. מתי מתחילה להתבטא הנשמה? כשהילד מתחיל לגדול. אז הוא מתחיל לחשוב, מתחיל לדבר, נותן לך רעיונות. אז אתה רואה שיש בו משהו פנימי יותר, לא רק חתיכת גוף ובשר. אבל בהתחלה, מה מופיע? החלק החיצוני. כלומר, בעולם שלנו יש כלל, הדברים החיצוניים מופיעים לפני הדברים הפנימיים. הקליפה קודמת לפרי. אז כנראה שגם בגאולה זה יהיה ככה. כי כל השלבים הם ככה. קודם כל החיצוניים מופיע, ואחרי זה בתוכו מופיע הפרי. ולפי שבבחינה זו היה האדם נתון תחת שליטת הטבע, לכן הייתה דעתו של אדם במצב ההוא נסמכת רק על הטבע, חוקותיה וכוחותיה. חלק הראשון, חלק טבעי, והוא צריך להסתדר עם מה שיש פה. זה הבניין הראשוני. קודם כל, אפר מוצבר אפרו. אפר זה החלק החיצוני. אחרי זה אם אתה קצת יותר מתחיל להתבשם, נותנים לך יסוד יותר דק. כן, מים. אתה כבר מתחיל קצת לעלות, נותנים לך עוד יותר רוח. ואחרי זה אתה הופך להיות אש, כן? אתה הופך להיות פנימי יותר. לא אמנם, עבודת האדם היא להתנתק מתחת קשרי הטבע, לא לברוח, רק להתנתק מהקשרים, אלה שחוסמים אותו, שלא נותנים לו לראות, כי טבע מלשון טבוע גם, כן? מצביע אותך, אל תלך לאיבוד, אל תטבע בים הטבע, כן, טבע זה תת וצין אותיות מתחלפות, זה סבע, גם צדיק, סבע. אל תלך לאיבוד בסבע, בטבע, בשבע. תדע שיש בתוך השבע, בתוך הסבע, בתוך הטבע, 8. למעלה, משהו יותר פנימי, נשמתי. שהוא אומנם בתוך, אבל תנסה למצוא אותו. תנסה למצוא את הלבן שבתוך הצבעים. תנסה למצוא את השמונה שבתוך השבע. תנסה למצוא את הנשמה שבתוך החומר. תנסה למצוא את העולם הבא שבעולם הזה. תנסו למצוא את היושר שבתוך העיגולים. כן? כל מה שאני אומר לכם פה זה אותו דבר. את הגאולה בתוך הגלות. מתוך הגלות. אתה צריך להתנתק מהקשרים של הטבע שנקשר בהם מראשית עניינו. שככל שילך האדם בדרכי התורה ויסכים באמיתה, יברר הניצוצות שנפלו אל תוך הקליפות. בשביל מה התורה מדריכה אותנו? אדם שהולך בדרך התורה, הולך בדרך הפנה האמיתי, שמאיר לו את הדרך. ואז הוא מברר את הניצוצות, הוא עושה עבודה של בירורים, כאן לא, כאן כן, כאן לא, כאן כן. ואז הוא מוציא את כל מה שהיה בפוטנציאל, ומגלה אותו החוצה. שעל ידם הקליפות מתחזקות לאחוז עיני האדם ולהראותו כאילו שורשי הגוף והטבע הם שורשיו האמיתיים. אז מה יעשו כל הקליפות? כל החיים זה רק להראות לאדם, לנסות להפעות אותו כדי שתהיה לו בחירה חופשית כל רגע, ואז מראים לו כאילו החלק החיצוני המופיע לעין בחוץ הוא העיקרי. ואז האדם יכול להתבלבל כל החיים שלו, כי הוא נכנס לטבע, הוא התבלבל בצבעים, הוא הלך לפרטים, הוא נכנס ישירות אל תוך הפרטים והלך לאיבוד. וגם בתורה זה יכול להיות אותו דבר. אם האדם לא יודע ללמוד, הוא מיד נכנס אל תוך הפרטים, הוא הולך לאיבוד בתוך ריבוי של אין סוף אינפורמציה, כי אין לו סדר כללי. לכן, חד ושלום כאילו שורשי הגוף והטבע הם שורשיו האמיתיים שהוא נתין תחתיהם בהכרח. אז אמנם זה החלק הראשון, אבל צריך לדעת מיד לגדול ולעבור את החלק הזה, לא להישאר בחלק הגופני הראשוני. והנה כאשר יתבררו הניצוצות בכוח מעשיו הטובים, ממילא תתמעט שליטת השיט רחלה להחשיך עיני האדם בשקריו. מה זה החושך? אם אני שואל אותך, תעשה לי חושך, אתה יכול לעשות לי חושך? למה אי אפשר לעשות חושך? כי זה לא מציאות. פשוט מאוד. אין דבר כזה. אז מה תעשה? אם אני באמת רוצה שתעשה לי חושך? אתה רק תחסה או תחבא את האור, נכון? תסתיר את האור. זאת אומרת שהמציאות היחידית שנשארת בעולם, ושתמיד הייתה ושתמיד תהיה זה רק, טוב, אין משהו אחר. אז מה זה הרע? זה רק מיעוט של אור, או תגבורת של אור, וזה פחות רע. אז באמת מה יש בעולם הזה? פחות רע או יותר רע? זה מה שיש. אין דבר כזה רע. אז למה אנחנו אומרים רע? כי באמת שהטוב מתמעט באמת, אז זה מופיע ממש מציאות שאתה קורא לה בשם דבר. אבל זה רק מיעוט. או לשכוח את אותו עניין שחוזר לנו בשנה, כן? כשנכנס אב ממעטים בשמחה, כשנכנס אדר מרבים בשמחה. זאת אומרת שיש רק שמחה. אבל מיעוט שמחה או יקר שמחה, לא כתוב כשנכנס אב תתחיל להתאבל. תמעיט בשמחה. יש לך רק דבר אחד בעולם, שמחה. יש לך רק דבר אחד בעולם, אור. פחות אור זה הופך להיות חושך. יותר אור זה אור. אז אל תתבלבל ותיכנס לשקרים. להחשיך את העיניים, כי אתה במקום לגדל, כן, להרבות את האור, אתה מחשיך אותו. עכשיו, ברגע שאתה אדם גורם לאור יותר להתמעט, אז זה שולט בך כל מיני דברים רעים חד ושלום. וישוב השלטון לידי השכינה, כן, לאור, בכוח הניצוצות שהאדם מברר וכולל במקורם בקדושה. אז העבודה של האדם זה לגלות את כל הניצוצות של האור ולדעת שהכל אור, ולחזור ולהוציא משם את כל האופטימיות ואת כל החיים, ולא ליפול למלכודת של החושך. כי זה מידה כנגד מידה. בסוד אתם עשיתוני. חטיבה אחת בעולם הזה, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת. כלומר, בגלל שאנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, עושים אותו חטיבה אחת, ואומרנו, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, אז גם הוא אומר לנו, ומי כעמך כי ישראל גוי אחד. זה השמה ישראל של הקדוש ברוך הוא, כן? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז הוא גם כן אומר קריאת שמה. אנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, והוא אומר שמה השם ישראל עם אחד. אנחנו עושים אותו אחד, מגלים את אחדותו, והוא מגלה את אחדותנו. כן, אז אחד מתחבר עם אחד, זה אותו סוג. אנחנו מאותה רמה. אנחנו לא יכולים ללכת להתחתן עם תפריט. למה? כי אנחנו גדלנו במלכות. אנחנו בנים של מלך, וכמו אישה בת שגדלה אצל המלך, אז כל פעם שהיא תלך אצל הכפרי והוא ייתן לה דברים פשוטים, תגיד לה, אישה, אני לא רגילה לזה. כן, התחנכתי בבית של מלכות. ככה כנסת ישראל לא יכולה להתחבר לדברים שהם מחוץ, מתחת למדרגה של עצמה. היא מבזבזת את עצמה. אז היא זקוקה לדברים שהם ממלכות. אנחנו בני מלכים, אנחנו צריכים להתנהג כמו בני מלכים. אז כל דבר שהוא פחות מהערך הזה, אנחנו צריכים לדעת לא לקחת אותו. כן, שחקן קולנוע גדול, הוא לא מקבל את כל מה ששולחים לו. כן, הוא שולחים לו איזה אלפים של סרטים. ואתם רואים אותו רק בסרט אחד מדי פעם. כי הוא בורר. כן, המנג'ר שלו אומר לו, זה מה הסרט הזה, אתה עושה את הסרט הזה, תחכו עליך, זה שטויות. זה שטויות. זה רציני. משעשה את זה רציני, הסרט רציני, כן? אתה לא יכול לקחת כל מה שבא לך, כל מה שנותנים לך. אין לדבר סוף. דרך אגב, זה בכל תחום. בכל תחום זה ככה. אתה צריך לאט לאט כשאתה גדל, אתה יודע שיש עבודות שאתה כן מקבל לעשות, ויש עבודות שאתה לא רוצה לעשות. לא בשבילך. זה לא ממעט מלעשותך, הפוך. אז כל דבר בחיים הוא נבנה בצורה כזאת. ואדם צריך לדעת מה כן הוא צריך לעשות. מה שאנחנו באמת צריכים לעשות זה הדבר, כן, לגלות את אחדותו. מה זאת אומרת לגלות את אחדותו? זה סתם מילים באוויר, מה זה אומר? אני שואל אתכם, זה לא שאלה רטורית. מה זה לגלות את אחדותו בעולם? זה לא אומר שזה דברים גדולים, זה דברים שזה דברים חשובים. אתה אמרתי שזה דברים גדולים, מה זה דברים גדולים? מה שעושה את העבודה, שמקרב ועושה את העניין האלוהי יותר גלוי, את זה אני עושה. מה שלא עושה, כן? את הגילוי של הפן האלוהי, אני לא צריך לעשות. למה שאני אגזבז זמן, דברים שלא מגלים את האלוקות. כן? אז אני צריך לעשות, עבודה רצינית. כן, נתתי דוגמה של השחקן, כי בעניין של המשחקים הטובים, כן, אז הוא מגלה יותר את הערך שלו כשחקן. אותו דבר אנחנו, בדברים האמיתיים אנחנו מגלים את קוצה ברכולי עבדים, כן? בעולם הזה. אז אל תתעסק בדברים שלא מגלים אותו. תתעסק בדברים שמגלים אותו יותר. אז מה זה אומר? מה זה אומר לעשות אותו לגלות, כן, את אחדותו? אתם איתי או לא? מה זה לגלות את אחדותו? להבין שיש רק מנהיג אחד, שאין שתי רשויות. כשנבין שהעולם הזה, אפילו החומר, מלא באנרגיה אלוקית כמו האדם, אז נגלה את השם אחד. זה נקרא אחדות השם. אחדות השם זה גילויו בכל מדרגה ומדרגה בחיים. זה נקרא אחדות השם. לא להגיד שיהיה את כוחות האופל וכוחות האור. כן, כמו היפנים האלה בסרטים המצוירים. וכל החיים שלהם זה מלחמות, נגד כוחות האור ונגד כוחות האופל. כן? אין רשות בפני עצמה של רע, אין דבר כזה. כן? הקדוש ברוך הוא שולט על הכל, ומלכותו בכל מסעלה. זה נקרא אחדותו, זה אנחנו צריכים לגלות. שכשם שאדם מברר הניצוצות מאחיזת הקליפות ויניקתם מהם, וכוללם בשורשם, רוצה לומר בשכינה, כל ניצוץ אור קטן בעולם, כן? אני מברך עכשיו ברכה, מה עשיתי? החזרתי את החומר הזה, המאוד גשמי, למדרגותו העליונה. הדבקתי את זה בשכינה, זאת אומרת, גיליתי את האחד האלוהי שנמצא אפילו בחומר הזה. זה נקרא גילוי אחדותו. כן, הקדוש ברוך הוא לעומתו מניח את כל עסקיו במרכאות, כן? יש לו גם עסקים. הוא עוזב את הכל, שעסק בהם ביות זע בתיעוד בסוד רשות הרבים, שאז שירותיו של זע הם מקורות הטבע. כן? מה זה הטבע? זה כל השירות, כן? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות. כל זה הטבע. שנראה אותם עומדים בזכות עצמם, וכאילו כל שירה עומדת בפני עצמה. ואינו מתעסק אליו בשכלולם של ישראל. גם כן מגלה את החטיבה העצמותית, האחדותית של עם ישראל. אתם יודעים שזה עבודה רצינית מאוד. זה לא רק הקב' הוא צריך לעשות את זה. גם אנחנו, אם אנחנו לא יודעים שאנחנו אומה אחדותית אחת, כל אחד עושה את העניינים הפרטיים שלו בתורה. כן? אנחנו ממש ליד הסיפור. זה מה שאנחנו צריכים לגלות, כי הרי אם אנחנו רוצים לגלות את אחדות השם, אחדות השם עוברת דרך מה? דרך האומה הישראלית, נכון? ואם אני לא מגלה שהאומה הישראלית היא אחת, איך אני מגלה את אחדותו התברך? בריבוי פרטים? הידע שאני מתעסק בנקודות נקודות בלי לדעת שיש אחדות אחת כוללת? לכן צריך מאוד להיזהר איך לומדים אפילו תורה. מן הכלל אל הפרטים, ולא מן הפרטים אל הכלל. כן? החלק הזה מן הפרט אל הכלל הוא חלק שני. הכלל הוא פרט הוא כלל. זה החלק התחתון כבר של זה, כן. כן. נכון. בוודאי. אז גם בתוך כל מדרגה יש עליון ותחתון. גם במדרגה תחתונה יש עליון ותחתון. בגאולה יש בעיתה ואחיסנה. כלומר, לפני הזמן ובזמן, אבל זו אותה גאולה. אותו דבר בספירות. בספירות, למרות שאנחנו אומרים שהכל טבע, אז יש יותר טבעי ויש פחות טבעי. יש יותר עולם הזה ופחות עולם הזה, יותר עולם הבא, בוא נגיד. אפילו בעולם הזה. כן? זאת אומרת שהחלקים העליונים של זה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, כל זה עדיין שייך לעליונים. יותר. אחרי זה, הוד, יסוד ומלכות, זה כבר הופך להיות חלק התחתונים ממש. כלומר, המלכות מתחילה להיבנות ממש בהוד. כי לעומת שכלולה של השכינה שמתכללת על ידי הניצוצות שישראל מעלים בעבודתם ומחזירים לה, גם זה בכוח המוחין המתחסים בו, כל שירותם מתחסים לעומת הנוקבה. עכשיו הבנתם מה הוא עשה פה. הרב פה נתן את הרמז בהתחלה, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ופה הוא מתרגם את זה לספירות, מי זה קודשה בריחו? זה כנסת ישראל מלכות. אתם עפיתוני חטיבה אחת, גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת. אבל בגלל שמלכות כן, עושה את זה חטיבה אחת, זה מתעסק כל כולו בנתינת אורות למלכות. וזה הרמז בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אם אנחנו מגלים את האחדות שבין כל הספירות, אז גם הוא יטפל רק באחדות שלנו. תגלה אותי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אפילו בקוס של קוקה קולה, אני כן, אתרכז רק עליך. זה מה שזה אומר. ואז הם בסוד רשות היחיד. ואז הכל הופך להיות רשותו של היחיד, כלומר, גיליתי את המאחד ולא רק את המבדיל. גיליתי את הכוח המאחד, את הדבק המאחד בין כל האיברים. איך יוצא שבן אדם, כן, הוא חטיבה אחת. למה עכשיו קמתי מהמיטה כל כולי? לא התארתי חלק שם. זה לא קורה לנו עם הדברים שהם קצת חיצוניים לנו, נכון? כל פעם אתה שוכח משקפיים שמה, ארנק שמה, מטפחת שמה, כן? מסכות שמה. אוי ואבוי אם היה לנו ככה בגוף, נכון? כל פעם שאתה קם מהמיטה, שכחת אוזן בקיבוץ צבאי, פעם יצנת ב... לא יודע, בזרות, נשארת היד, וכל יום אתה רץ באוטובוסים, כן? לחפש את החלק שנשאר באיזשהו מקום. למה זה לא עובד ככה? בגלל שיש חלק בגוף שלנו שמאחד בין הכל. והחלק הזה הוא חלק חשוב. האמת שמה שאני אומר זה לא כל כך מדויק. כי יש אנשים באמת שהם הולכים ככה לאיבוד. שהם משאירים שם עין, שם ראש, שם אוזן. למרות שהגוף שלהם נראה כחטיבה אחת. וזה מה שאנחנו צריכים לגלות, אחדות כוללת. מכל דבר. נכון. בסוד רשות היחיד, במקום רשות הרבים, כן? וכולם פועלים לתיקונן של ישראל בלבד. כלומר, ריכוז, כן, בלי ריטלין. אפשרות להתרכז באופן משוכלל, מיוחד, ממש, בדברים שהם הבניין. כמה שאתה יותר בריכוז, כמה שאתה יותר משוכלל יותר. כמה שאתה יותר זוכר. כן, אמרנו כבר כמה פעמים שמי שמאבד, כן, דברים, מי שאין לו זיכרון בעצם, למה אין זיכרון? כי אתה לא נמצא במקום שאתה בו באותו זמן שאתה נמצא. זאת אומרת, היית בסיור, אבל כל פעם שיש איזו תזוזה קטנה, אחד עושה רעש פה, אתה עושה לו חיוך, השני נכנס שם, אני ילד, אתה עושה למי, והוא מדבר, אני לא מדבר. מה אכפת לך? יש פה מי שנותן שיעור, ואתה פה ולא פה. כן. אבל יש לך אנשים שלא עוזבים את הרב לרגע אחד, יש מין ריכוז הזה של כאילו מפיצה של כל מילה, כל פסיק. יש אנשים כאלה. אלה האנשים שגודלים. כל הסלם גודלים, אבל בקצב כזה של פער וקט. אפשר. יש מדרגות עליונות שאפשר בהחלט. עד כדי כך שאתה שוכח אפילו שאתה רעב, שאתה שמה, שאתה... כן, משה רבנו 40 יום לא שתה ולא אכל. למה? אפשר.
לא, למה משה רבנו? יש לדוגמה...
יש אנשים שמסוגלים לזה. לא להגיד משה רבנו, משה רבנו. זה לא נכון. אם משה רבנו הגיע, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא אדם עם אפשרות כזאת. זאת אומרת שהאדם, יש לו את האפשרות הזאת להיות משה. לא כולם ישיגו, אבל אפשר להתקרב. גם אהרון לא השיג מה שאמר משה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע את זה, הוא אומר לו, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. יתקרב, לא יהיה כמוך, אבל לפחות יתקרב. זה משהו שדומה. כן, אפשר להתקרב. לפחות להיות עצמם. כמו שאמר רבי זושה, לא יבקשו ממך למה לא היית משה. אבל יבקשו ממני למה לא הייתי יואל. אז לפחות יואל אני כן יכול להשיג, נכון? אז זה הריכוז המקסימלי שלי. אז אפשר בהחלט... כן, לעשות את הדברים באופן שממש אתה כל כולך בעניין. ותאמינו לי שאדם שפועל בצורה כזאת לא שוכח כלום. כלומר, איפה שאתה, אתה. אתה הולך לבית עכשיו, פותח. אתה רואה בדיוק מה אתה עושה. אתה פותח כי אתה פה. אתה פותח את הדלת, אתה מניח את המפתח פה ואתה יודע את המפתח שאתה פה. תאמין לי שאתה לא שוכח כלום. אבל אם אתה פותח, זורק את זה, יש לך טלפון, אתה רק לטלפון פותח, אחר כך אתה מחפש איפה המפתח. גם הטלפון כבר בכיס שלך, אתה כבר לא יודע איפה הוא נמצא, אתה מסתובב בבית. למה? כי אתה עושה פעולות כמו מכונה, אתה לא יודע איפה הדברים. אתה לא שם לב לכל דבר ודבר שאתה עושה. אבל אם אתה נמצא בכל דבר שאתה עושה במלוא המציאות שלך, כשאתה אוכל, אתה רק באוכל, וכך אומרים חז"ל להיות. ב-100% בריכוז במה שאתה עושה עכשיו, זה לא כן להסתכל, אתה רואה טלוויזיה, בולע משהו, לא יודע מה, בסוף אתה בולע גם את הלורד, במקום מה זה. אתה אומר, וואל, יש דברים כאלה. ממש, אני למשל, אני יודע, קוראים לי דברים כאלה, אני עם המכחול שלי, כן, באמצע העבודה, ואני שוטט או כוס מים, ובמקום להכניס את המכחול לכוס, אני מכניס את זה לתת. אז למה קוראים לי דברים כאלה? אתה פה, אתה כל כולך שמה, אז אתה כבר לא קיים בכלל. אז בכלל אתה לא שותה אותו, אז אפילו הרבבת הרבה פעמים בסיורים, כן, ולא ידעת בכלל. זה מציאות באמת. כללו של דבר, היות האדם מתעורר להתקשר בכל ענייניו תחת שלטון השכינה, וגורם לגלל לבנות את פרצוף השכינה על ידי כתר מלכויות שהופקדו בידו. עכשיו אתם מבינים למה המלכויות הופקדו ביד זה? למה? כדי להחזיר לה אותם, זה השאלה שלך. אבל בבוא העת, כשהמלכות היא עושה את העבודה לייחד אותו, אז הוא אומר לה, תשמעי עכשיו אני אגלה לך סוד, כל כולך נמצא אצלי, אז גם אני אחזיר לך. אז זה נותן למלכות, כן? הגבר מחזיר לאישה את מה שהיה אצלו, כן בשמירה, בלמידה. והיא הופכת להיות יותר ויותר אישה. הוא מגלה את האישיות הנשית של האישה. היא לא מפתחת את זה לבד. הוא נותן לה, הוא מחזיר לה את זה. והיא עושה אותו עוד יותר גבר. זה יפה, זה דבר חשוב מאוד. זה לא שהוא מתפתח להיות איזה מצ'ואיסט לבד. היא מעלה אותו למדרגה של גבר, והוא מעלה אותה למדרגה של אישה. זה הסוד האמיתי. וזה בשורש אותו דבר. אתם עשיתו מחטיבה אחת, גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת. ובהיות השכינה נבנית בסוד פרצוף, כן, מנקודה לפרצוף, תמיד התהליך זה נקודה לפרצוף, מפרט לכלל, כלומר, בהתחלה אתה לא רואה, עד שאתה מגלה שזה באמת כלל, כי בהתחלה אתה רואה, וזה ככה אנחנו בנויים בעולם שלנו, שאנחנו לא מבינים מה הקשר בין כל הדברים. ופתאום כשאתה גדל, אתה אומר, רגע, זה שייך לזה, וזה גם שייך לזה, ופתאום אני מקשר בין דברים, ואני מבין שהכל היה אחד כבר בשורש, רק אני לא ראיתי. גם זה מתקשר לאומתה בכל ספירותיו בסוד רשות היחיד. זאת אומרת, גם הוא הופך להיות רשות היחיד. אז רשות היחיד מתגלה עם רשות היחיד. כן, הם מתחברים ביחד. ראינו בכוח המוחים וחסדים המתפשטים בו. כלומר, מתפשטים בו מוחים דרך החסדים, ואז הוא הופך להיות חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. כן. אורות. זה מה שאומר הרב קוק. ככה אתה מכיר את ארץ ישראל, את הערך שלה, ככה אתה מכיר כל דבר ודבר בחיים שלך. כי אתה מבין את הקשר העצמותי הפנימי, לא רק החיצוני. אז המוחים מתחילים להתפשט בתוך זה. כשמוחים מתחילים להתפשט בתוך זה, זאת אומרת שזה גדל. זה מקבל כתר. וזה סוד עזיבת כל העסקה והתברך. כן, זה ביטוי, כאילו הקב"ה הוא עוזר את כל העסקים שלו ומתייחס אליך עכשיו. איזה כיף זה כשאתה מתקשר למישהו והוא תמיד פנוי רק בשבילך, כאילו. זה לא נכון. אבל יש לו הרבה דברים לעשות. אבל כשאתה מדבר איתו או איתה, כן, הוא מראה לך כאילו רק אתה קיים. חיכיתי לטלפון הזה כל היום. זה מה שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא. כדי להתעסק בטובתם של ישראל. זה פלא פלאות. שבראשונה ביות ספירותיו של זד בסוד רשות הרבים, כביכול עסקים רבים, רשות הרבים, טלפונים וזה, אתה אחד מהקבוצה, אז אל תחכה בטוב. היו לו לכמה צדדים, אז הוא, כן, אין לו זמן בשבילך. אבל כיוון שנתקשרו ספירותיו בכוח מוחי החסדים, כל פעולותיו אינם אלא לערך תיכונה של הנוגמה. כל כולו מרוכז עכשיו לעבודה אחת, כן, בשבילה, בשביל הגילוי הזה. וזה סוד מה שכתבו חז"ל, אתם עשיתם לי חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. ודבריהם מבוארים עם האמור להם. אחד מגלה את האחדות אצל השני. אחד עושה את השני אחד. והשני עושה את האחד אחד. כל אחד מגלה את האחד שבעצמי. אז כשאתה מגלה את האחד שבעצמך או בשני, כן, וזה מגלה אצלך, פתאום אתה הופך להיות חטיבה. וכשאתה חטיבה אחת, אתה יותר חי. כי חיים זה חטיבה. מה? וזה פירוד החתיכות. מה? כשאתה מביא אותו לייעוד שלו. כלומר, למה שהוא. שלא ילך לאיבוד וכל מיני דברים שלא שייכים אליו. לאט לאט אתה עוזר לו לגלות את מה שהוא באמת. כן? אתה מעלה אצלו את המודעות, כן, העצמית, העצמותית של מה שהוא באמת, והוא מגלה, כן, בשביל מה הוא נברא. כן, מגלה את האחדות. אם תשימו לב לחיים שלכם, כן, כל אחד בפי הגיל שלו פה, תעשו קצת רטרואקטיבית, תסתכלו על כל הילדות שלכם, אתם תשימו לב שכל מה שעשיתם בכיתה א', בכיתה ב', וכו'. אם עכשיו, עם הראייה שלכם של עכשיו, אתם תשימו לב שהכל היה הולך באותו כיוון. רק לא שמתם לב שם באותו זמן. כבר שם נבנה היה בדרך תהליך של בנייה מה שאתם היום. זאת אומרת שאתם מגלים רטרואקטיבית איך הכל תבין בו הוא סיגל כדי שתגיעו למדרגה הזאת. עכשיו הבנתי למה הייתי בבית הספר הזה דווקא. כן? כי בלי זה לא הייתי מגיע לשם, ושם לא הייתי פוגש את זה, ולגעתי לפה בלי שאתה לפגוש את זה. הכל מקוון כדי לגלות את האחד הזה, את האחדות הזאת. ואדם שלא עובד בצורה כזאת, אז כביכול אין לו את הברכה הזאת, לגלות את האחד. וכל החיים שלו נשאר ברשות הרבים. במקום להגיע לרשות היחיד, הוא תמיד מסתובב, כן, ברשות הרבים, הוא לא יודע בכלל למה הוא שייך. הוא אלמנט קטן בכל העולמות האלה, הוא הולך לאיבוד. וכמה שאתה מגלה את האחדות הזאת, את האחד, אז האחד, האחד, מתגלה אליך.
ככל שאתה מתחבר
לעצמך,
אתה בעבודה יחידה מתחבר.
כן. באמיתי, בחלק הכי פנימי שבך אתה תמצא את כנסת ישראל. כן. כמה שתעמיק יותר אתה תמצא את האחדות הכוללת. וזה לימוד הסוד, כן? זה תורת הסוד. מה זה ללמוד סוד? כן? מה זה רבי שמעון בר יוחאי? עליו השלום. מה זה ללמוד סוד? ללמוד סוד זה ללמוד לראות את החטיבה הכוללת הזאת, את האחדות הכוללת הזאת. כמה שיותר ויותר. ולא להיטמע בתוך אין ספור נקודות, אלא ברשות היחיד. אתה חוזר לרשותו של יחיד, יחידו של עולם. ואתה יודע שהכל אחד, כול אחד, אין עוד מלבדו. זה תורת הסוד. תורת הסוד מגלה שהקטנים והגדולים יכולים ליהנות מאותו יום. כל אחד במדרגה שלו, כולם קשורים לאותו זמן. כמו לג בעומר, הילד הקטן בן 4 והמקובל הכי גדול בן 100. שני מיינים מיינים מאותו יום. תגיד להם מה עשית היום לג בעומר. הדלקתי מדורות, גם הוא הדליק מדורות. דרך הלימוד שלו הוא הדליק מדורות, והילד הקטן הדליק מדורות בקשה. זה אותו דבר. ושניהם נהנים מאותו כוח. זה תורת הסוד. האורות והכלים ניזונים מאותה אחדות כוללת. הגדולים והקטנים, האורות הגדולים והכלים הכי קטנים, האורות הגדולים, האורות הקטנים, הילדים הקטנים, המבוגרים, הזקנים, כולם חטיבה אחת, קומה שלמה, מגלים את האחדות הזאת. נעשה מובן למה יצא מן המדבק תחילה נקודת הכתר שבה בלבד. כן, הבניין ההתחלתי של המלכות זה נקודת הכתר. ואילו עיקר פרצופה של המלכות, שהם מהתשע הספירות שלה, לא יצאו בה בראשונה. כן, אז עכשיו אתם יודעים אינפורמציה חשובה. בעולם התוהו, כשהמלכות יצאה, יצאה בה רק נקודה אחת שנקראת כתר. היו חסרים בה תשע ספירות תחתונות, שהיו איפה? אצל זה, במה? במלכויות של כל מדרגה ומדרגה שלו. אז למה זה יצא ככה? רק יצאו כלולים בתשע ספירות של זה, בתו תשע מלכויות שבהן. למה? שהנה כללות העניין הוא לתת מקום להשגחתו התברך הפרטית להתעלם מתחילה. ולשורשי הטבע להתגלות במקומה. למה הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה כזאת? למה המעציב ברא מנגנון כזה? שבהתחלה מתגלה רק הכתר של המלכות ולא התשע ספירות התחתונות שלה? כדי שנלך קצת לאיבוד בטבע. כדי שלא נראה ממבט ראשון את הבניין. כדי שתהיה לנו בחירה חופשית, לחפש קצת, לעבוד, להיות שותף בבריאה. מה? כן. לתת הבחירה לפני האדם להתקשר בזה או בזה. אתה יכול לטעות. הקדוש ברוך הוא נתן לך מקום לטעות בהחלט. ונצטווה האדם לעזוב מקור הטבע ולהתדבק בשכינתו יתברך. אל תתבלבל. ובחרת בחיים. ואני נותן יותר לפניכם היום את הטוב. כן? את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אבל אני אומר לך, אני מציע לך, ובחרת בחיים. מעניין. יש חיים וטוב. למה הוא אומר, בחרת בחיים ולא בחרת בטוב? מה? חיים זה שורש. ובחרת בחיים. כן, החיים זה השורש. כשאתה מדבר על טוב, אז יש, כן, כמו שאמרנו, לפעמים אתה יכול להוריד, אז מתגלה רע. כשאתה מרבה, אז מתגלה יותר טוב. אבל כשאתה מדבר על עת החיים, אין כבר מושגים של טוב ורע. כן? להתדבק בבחינתו התברך, שהיא השגחתו התברך הפרטית. כשאנחנו אומרים השגחה פרטית, זאת אומרת לא השגחה רק שלי, בפרטיות. אלא השגחה שאין עוד מלבדו, כן, אפילו בבמבה הזאת, כן, יש אלוקות. כשאני מתחיל להבין דבר כזה, שהכל מלא, מלא כל הארץ כבודו, כמה זמן שמחים להיבהל. זאת הבעלה הגדולה. שאין שום דבר יוצא מזה שליטתו. אין שום דבר יוצא.
למה אתה יותר לדעת
שזה בעלה? בגלל שזה מפחיד מאוד. לדעת שאין שום דבר חוץ ממציאותו, אז מה קיים? מה קיים לפני עצמו באמת? שום דבר. כן? אם הייתי עושה סרט, כן, בדיוני, מה היית רואה בסרט הזה? שאין שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכות, עוזר. ככה הוא אילוזיה. מפחיד. מה זה לא מפחיד? אנחנו אילוזיה. כן, אז אנחנו לא נכנסים לזה בכוונה, כי אסור לנו להיכנס לעניין הזה, אבל כן, במחשבה רחוקה תבינו שהכל אחד. למה אני אומר את זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לדבר. בשביל דבר אחד אני אומר את זה, לא כדי להזיל אותנו, כדי להמחיש לנו שבאמת הוא נמצא בכל דבר, בכל מציאות. רק פחות או יותר בגילוי. אז בעת הזה הוא פחות בגילוי מאשר באדם, אבל זה אותו דבר, זה אותו אור אלוקי. אותו אור אלוקי. רק בפחות גילוי. יותר לבוש, בוא נגיד. יותר הסתרה. אז זה אותו אור. אפשר לראות את זה באופן טבעי, מדעי. המולקולות של הלורד הזה הן אותן מולקולות של שלי? כן או לא? רוגע, אתה מומחה פה באזור. האטומים זה הכל, הכל אותו דבר. אז מה שונה? ההרכבות שלהם. זה מפחיד מאוד. איך איבר, נגיד, כבד, יודע לבנות חלקים של תאים של כבד, ולא בא לו פתאום לבנות תאים של אוזן? איך יכול להיות דבר כזה? אני שואל לכם שאלה. אדם, כן, נחתך באצבע. איך היד, האצבע, יודעת לבנות תאים של אור שמתאימים לאצבע? הכבד יש לו שם חומצות, נכון? בפנים. הם מעקלים את האוכל, נכון? החולצות האלה, מה הן עושות לבשר שאתה אוכל? הורסות אותו, לגמרי, לחלוטין, מפוצצות אותו. למה הן לא מפוצצות את עצמם? גם הן בשר. למה רק את הבשר שנכנס מבחוץ? למה לא את הבשר הפנימי? הם צריכים להערב. אתם מבינים מה הולך פה? כל דבר, אה? אבל זה מבין. איזה סדר יש, כן? שכל דבר, כל מקום יודע את פעולתו שלו הוא. כן? אז חזר שלום, זה הכוח. זה משהו שיוצא. מוצר. מהסדר. יצא מהסדר. זה המחלה החלישון. זה יציע מהסדר הנורמלי. והנה ככל תתדבק באדם וידע שכל מקרא בענייניו בעולם הזה מלפניו יתברך באים לו בהשגחה מדוקדקת לפי מעשיו. זאת אומרת, מי שלא נתנו לו, כן, יוסף, מי שלא נתנו לו. לא בא איזה מישהו, כוח עליון, שבא ואמר לו, יוסף, הוא בנה את עצמו, יוסף בנה את עצמו, ואתה בונה את עצמך, ואני בונה את עצמי, ומה שאני רוצה באמת, ומה שאני פועל באמת, זה מה שאני מקבל. אף אחד לא מקבל מילימטר יותר או פחות ממה שהוא מסוגל לקבל. זהו. כן תתגלה את זכתו יתברך עליו ותתקשר בו יותר. האדם בונה את עצמו, הכלים שלו יחליטו כמה אור הוא יקבל. תחליט את הכלים שלך תקבל. יש אדם הכלי שלו והמכסה הזו. אז הוא יקבל את זה. השני יבוא יגיד לו, אני רוצה להיות כלי כזה. כתוב עוד מעט ביקר. השני יבוא יגיד לו, אני רוצה להיות כמו מסעית. יבוא אחד יגיד, אני רוצה להיות כמו רכבת. זה מתחיל להיות כלי רציני. יבוא, כן, מי זה הכלי הכי גדול? מי רוצה להיות הכלי הכי גדול? האדם הכי חכם. הגדולים בישראל שהם כלים הכי גדולים, הרצון לקבל של אנשים גדולים מאוד, יותר גדול מהרצון לקבל של אנשים קטנים. תיקח אני מרוד, כן, עם הארץ, שהם כל המחלות, מה הרצון לקבל שלו? שקל, כן. זה הרצון לקבל שלו, הוא חולם על שקל. תן לו 10 שקל, מה יקרה לו? הוא יפחד. עברת את הגבול שלו, תן לו 1,000,000 שקל, הוא יכול למות. אני אתן לכם מוחשי במוחשי. אבל אדם שמסוגל לעכל שהוא כן יכול לקבל עכשיו, תיתן לו 1,000,000 שקל, אני כן, ברוך השם, תודה רבה. לא יצטרף מזה. אותו דבר ברוחניות, אדם שבאמת יש לו כלים ורצון גדול מאוד, בגלל שהוא רוצה לתת להשפיע גדול מאוד, אז אולי יהיה איזה יהודי פר בקטע קטן שחוזר בערב מהעבודה והחיצון עם קטע טלוויזיה. זה הבניין, תלוי מה אתה רוצה להיות בחיים. באופן שגילוי השכינה בעולם יהיה פרי אמונתו ומעשיו של האדם. כן, האדם עושה את חייו. הקדוש ברוך הוא נותן, הוא פה, הקדוש ברוך הוא משקיע. ובזה יהיה האדם שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הוא התברך ברא הכל, והאדם המשיך השגחתו התברך בעולם הזה, שזהו ודאי השלמת הבריאה בעיקר הכוונה בה. להשלים. להשלים עם הבריאה ולהשלים את הבריאה. וזה כל הזמן להתלונן. אך במקום בירור הניצוצות בעניין זה, נהיינו העבודה המיוחדת שהוטלה על האדם שתולדותה התפשטות השכינה והתגלות השגחתו התברך בארץ. אך מקום בירור הניצוצות בעניין זה, נהיינו העבודה המיוחדת שהוטלה על האדם, כן? היא בארץ. זה המקום שבו אנחנו יכולים לפעול את הפעולה האמיתית. כלומר, לא בשמיים הוא, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. תלב ועשייה. זאת אומרת, אתה עושה את הדברים, אתה בונה את עולמך. והקדוש ברוך הוא ממלא את מה שבנית. ומני הניצוצות שקרם נבררו, התבררו, הם ממשיכי השפע לקליפות. כל עוד ולא עשית את הבירור הזה, אתה נותן מזון לחיצונים. כי במקום, כן, כמו שאמרנו על ל"ג בעומר, שזה הוד שבהוד, הוד שבהוד זה אמרנו שתחילת המלכות, נכון? עכשיו אם אתה לא עושה את העבודה הרצינית, מה קורה שם? זה קרוב מאוד לאן? החיצונים. אז מי שולט במקום הזה? החיצונים, חז ושלום. זה מאוד מסוכן, הוד שבהוד. אז צריך לעשות עבודה רצינית, אם לא, אז אוכלים אותך מבחוץ, כן, שואפים אותך מלמטה. בוא, קוראים לך. או קוראים לך מלמעלה, או קוראים לך מלמטה. תבין מה אתה עושה. אז זה נקרא ממשיכי השפע לקליפות להתקיים העולם ולהטעות את האדם אחר סוד החיצוניות, כן? לבר מגופה. זה הגוף, ולהכתיבם כתכלית. אז יש אנשים שיחשבו שהתכלית זה דווקא החיצוניות, הדברים החיצוניים. אבל אנחנו אומרים תמיד שהחיצוניות היא חשובה. אז איך זה עובד? אלא כשאתה מגלה את הפנימיות שבחיצוניות, לא שם את החיצוניות בפני עצמה. את האלוהים שבטבע, זה כן. תחת היותם אמצעי בלבד. תדע שזה אמצעי ולא תכלית. שכאשר יפקיל האדם להשתמש בסוד החיצוניות לפי משקלה האמיתי, לא אומרים לך לברוח מהחיצוניות, אבל תיתן את המשקל האמיתי, כן? מה ששייך לה באמת, להיות עבד אל הפנימיות ומעושה מלאכתה. אנחנו צריכים להיות בחיצוניות שלנו, כן? מסתעבדים לפנימיות שלנו. כלומר, החומר שלנו צריך להיות משועבד לנשמה שלנו, לרוח שלנו, והנשמה צריכה לרכב על החומר, לא כדי להשתמש. להכניע את החומר, אלא כדי להשתמש בו ככלי, וזה יתבררו הניצוצות מאחיזת הקליפות. וישובו למקורם בקדושה, וישמשו כפשוטים אל השחיטה. אני רק רוצה לראות אם אתם פה או לא. יפה. ישמשו כפשוטים אל השחיטה. עכשיו אני לא רוצה לשחוט את היצר. תתעוררו קצת. לעורר זה לבנות את פרצופה. ומי בונה את הפרצוף של המלכות? זה. הוא עושה אותה. כן, הוא בונה את פרצופה. ואחר כך להזדזג בה ולמתק גבורותיה. הוא בונה אותה דרך הגבורות. אבל אחר כך הוא צריך למתק אותה על ידי הייחוד. אז יש בניין שאחד נותן לשני. אנחנו עושים את הקדוש ברוך הוא חטיבה, והוא עושה אותנו חטיבה. אנחנו עוברים לשלב הבא. נכון. נכון, אפשר לתקן את זה ככה, גילה באומי. ומיד יומה. יריב, אתה רוצה לקרוא עכשיו? או שהוא יהיה? למלכות יש מדרגות, אז יש לכם את הגדולים, כן? חלקים שנקראים לאה וחלקים שנקראים רחל. כלומר, שתי קומות יש במלכות, האחת נקראת לאה והשנייה נקראת רחל. ואנחנו עכשיו ננסה בתיאת המשמעי אתם להתקדם, כי הדמיין שלנו הוא תיקון המלכות. המלכות הזאת אנחנו מצפים לה בחג השבועות, זה החג של דוד המלך, וכדי להגיע למדרגה הזאת אז יש תיקון של כלים, כל הספירה, תיקון של כלים כל הספירה, כדי להכשיר אותנו לדעת מה זה כלי, קודם כל להתרגל לדעת מה זה כלי ואיך לקבל גם, כי כלי זה קבלה, נכון? אז כל הספירה אנחנו מבינים את העולם, איך לקבל. ובתוך הספירה עצמה יש חג של קבלה, כן, חג של הזוהר, איך לקבל יותר. רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו דבר אחד, איך לקבל, כן, זה לימוד הסוד, סוד הקבלה בעולם הזה. וכל זה נקרא מלכות, והמלכות עצמה יש לה חלקים, לאה ורחל. לאה, לאה נקראת אלמה דאיקסיה, עולם מחוסה, עולם שלא רואים, עולם גנוב. הנוקבה יש בה פנימיות וחיצוניות. הפנימיות היא לאה והחיצוניות היא רחל. מה יותר טוב? אין יותר טוב, כן? שתי מדרגות, כן, חשובות והכרחיות. הפנים מצד אחד הוא יותר גבוה, אבל הוא לא מתגלה, והחוץ מצד שני הוא נמוך, אבל הוא מתגלה. איפה יש יותר דין, בחלק הפנימי או בחלק החיצוני? לא, בחלק הפנימי. בלאה יש יותר דינים מאשר ברחל. למה? דווקא בגלל שלא מתגלה. זה סוד. כשדבר מתגלה החוצה, אז נראה כאילו דינים, אבל זה הכל מתקשב. כשאתה שומע את הדברים בפנימיות, אתה נראה כאילו מתקשב, אבל אתה אוכל את עצמך מבפנים. הדין הרבה יותר גדול כשאתה לא יכול לגלות החוצה. אנחנו תכף נראה שבלאה ורחל, לאה היא מידת הדין יותר מרחל. הדין ממותק כבר ברחל, כי הוא מגלה. והנה, רחל עושה ההנהגה הזמנית. למה הנהגה הזמנית? כי הזמן זה חיצוניות, נכון? בפנימיות אין זמן. אני אשם לא פניתי. בחיצוניות יש זמן, יש פניות. ולאה עושה הנהגה הנצחית. כן, כי היא נצחית, היא לא חיצונית, זאת האותיות. כן? אם אתה נצח או חיצון. אם אתה נצח אתה פנימי, אם אתה חיצון אז אתה בחוץ. אם אתה חיצון יש לך זמן, אם יש לך נצח אין לך זמן. הזמן לא קיים בנצח, כן? ולכן, לאה נקראת אלמה דאיקסיה. למה? כי הנצחיות אינו מתגלה אתה רק בערך מה שהוא צריך להתחבר עם ההנהגה הזמנית. כלומר, איך אתה מגלה נקודות של נצח? דרך נקודות של זמן. בסדר? הנצח מתגלה בזמן. תנו לי דוגמה. שבת. כן, תקחו לשורש. שבת זה נסח שמתגלה בזמן, אם יש לך 24 שעות, עוד מעט נכנס את שבת, ואחרי כמה שעות, כן, יוצא. אבל איך זה נסח? אמרת לי שזה למעלה מן הזמן, איך זה מתלבש בתוך הזמן? איך העולם הבא מתלבש בעולם הזה? שבת זה עולם הבא, נכון? איך זה מתלבש בעולם הזה? איפה זה בשבוע? איזה יום התרחבו כדי לתת רווח לשבת להיכנס? לא הבנתי. מה, היה שישי וראשון דבוקים בהתחלה? פתאום נכנסה שבת, עשת זו זו זו, קטן מקום גרלי, נכנס באמצע? ככה זה עובד או לא? אני שואל. לא קיים שום דבר לפני. זה העניין. זה רק שבת. שבת הייתה קודם כל, לפני כולם, והיא התחילה להוציא ידיים. יום ראשון מפה, יום שישי מפה. יום שני מפה, יום חמישי מפה. זה לא שהיא פתאום באה לפה ואמרה לכולם, יאללה תזוז והנה הבוס. זה לא עובד ככה. רק שבת קיימת. רק הנצח קיים. רק עולם הבא קיים. והוא מוציא ומוליד את העולם הזה. כן? מי זה עולם הבא בספירות? בינה. מה היא הולידה בינה? את כל מה שבא לי מתחת, כן? הם הבנים שמך. אז בהתחלה יש רק את בינה, והיא יולדת, היא מוציאה לפועל את זר, כן? ואחר כך היא נולדת גם נוקבד את זר. אז העולם הבא בינה זה שבת, נכון? וכל הימים, חסד יום ראשון, גבורה יום שני, תפארת יום שישי, נצח יום רביעי, הוד יום חמישי, כן? שירתו צריך לכוון על יום חמישי, יסוד יום שישי, ומלכות גילוי. מי נתן את כל זה? הבינה, שבת. שבת הביאה לעולם את יום ראשון, את יום שני, את יום שישי, את יום רביעי. העולם הבא הביא את העולם הזה, הוליד את העולם הזה. החסדים הגדולים הולידו את המידות. אברהם הוליד את יצחק. בסדר? הבלתי גבול מוליד את הגבול. הלבן, שהוא לא מוגבל, מוליד את כל הצבעים. וכן הלאה, כן, כן, זה הדרך, תבינו, כל אחד ואחד יעשה את החשבונות שלו. אז מי מוליד את החיצוניות? הפנימיות. מי מוליד את החיצוניות בזה זמן? הנצח. הנצח מוליד זמן. זה חלק מהבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא זמן. אבל הוא לא זמן. נכון, הלא זמן ברא את הכן זמן. מפחיד גם זה. יפה מאוד. וכך הוא מתגלה. למה הוא ברא אותו? כדי להתגלות דרכו. כי אתה לא יכול לגלות נצח במקום שאין בו כלים, וכלים זה זמן. אז המתחילות אינה מתגלה עתה רק בערך מה שהוא צריך להתחמם. אני רואה שאתם לא רוצים להתחבר. טוב, תתחברו. אני אומר סתם מילים ואתם לא מגיבים. חד ושלום. המתחילות אינה מתגלה עתה רק בערך מה שהוא צריך להתחמם, להתחבר. אם ההנהגה הזמנית, כי אני אגיד את זה משוגעים האלה בדיסים, עושה להם בכוונה לראות זה מה...
יתוקן.
יתוקן, יש לו... יש לו שם בירורים. כן? אבל אין הגילוי הזה עצמיות עניינו. למה זה לא עצמיות עניינו? כי עדיין זה מופיע בזמן. אז כמה שתעשה דיוקים והכל, זה עדיין זמן שמגלה אין זמן. כלומר, עולם הזה שמגלה אין סוף. הקוסם שמגלה את הגודל. ואין הזמן הזה זמן ממשלתו. כלומר, העולם הזה, למרות כל מה שהוא חשוב והכל, זה לא הממשלה של האין סוף.
כאילו שמשם הוא נובע כאילו באמת, אבל זה לא הוא באמת.
נכון. הוא מתגלה לא פה. ולכן הצמינותה של לאה הוא מחוסה. ואינו מתגלה בעולם הזה כלל. אתם זוכרים מאמר? ביקש או רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. מה זה הדין הזה? כמו לאה. ראה שאין העולם יכול להתקיים, ואז הוא שיתף, נראה את הרחמים ותשפה לדין. מי זה? רחל. זמן. לון. אבל האמת, מטבע הדברים, משורש הדברים, מי הבוס? מידת הדין. ככה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, נכון? אז שהעולם לא יכול להתקיים. אבל כשהעולם כן יוכל להתקיים, כנראה שנחזור עוד פעם למידת הדין. מה זה מידת הדין? זאת אומרת שאין דבר זמן, לכן אמרתי לכם שעוד מעט לברוא את השעונים, וחוץ מזה שאין זמן דחת במציאות גשמית, מה זה אומר באמת מידת הדין? זה בגלל שאין זמן. אבל זה חשוב לדעת, זה כתוב בספרים הקדושים, שלעתיד לבוא, מידת החסד תהיה רק חסד. והגבורה תהיה רק גבורה. והיום אנחנו חייבים לעשות התקללות. אבל כל דבר יהיה בביטוי עצמי אמיתי, קיצוניות כזאת. כן? בעולם שלנו אנחנו לא יכולים לחיות עם זה, כי זה העולם לא יכול להתקיים. אבל לעתיד לבוא, כשנגמר התיקון כבר, הדברים באמת יהיו כמו שהיו צריכים להיות בשורש, זאת אומרת, מידת הדין. וזה העניין של רבי עקיבא, בתלמידיו. הם גילו את המדרגה הזאת של מידת הדין, הם רצו כבר לגמור את התיקון. זה התעללות כבר. זה ממש למה במה שזה. כן, צריך להבין מה זה אומר, זה לא השיעור של עכשיו, אבל זה שיעור בפני עצמו, צריך להבין, זה סוד עצום. והוא, כן, היינו עניין על מדיטציה. לאה, מקורה. שוריה, תגיד לנו איפה המקור של לאה. בכבוד.
פסוק לאה מתקן מנאחוריהם של אמה שנפלו בעת מיתת המלאכים והפילות אל מקום ותחל מפרד יהודה.
גם תסביר.
מהבטח.
אבות. יאיר. יריב. בנות. אתה רוצה את בכלל לא את החשבון, מי יד יכנס לרק פה על
חשבון?
שניים.
שניים.
מה אתה רוצה?
האם בקיצור לבית שכל הספירות חשבו שכל אחת מהדיה עיקר?
אל תברכי, תגידי לי מה כתוב פה. פרצוף לאה, ממה הוא נתקן, ממה הוא עשוי? מאחוריים של אמא, כן? זה? זאת אומרת, מה זה אחוריים של אמא? במילים פשוטות, איך קוראים לה לאחוריים של אמא? נו, לאה. זה מה שהוא אומר פה, נכון? פרצוף לאה נתקן מן האחוריים של אמא, זאת אומרת, איך קוראים לה אחוריים של אמא?
לאה.
לאה, איפה נמצאת לאה? באחוריים של אמא. אוקיי? שנפלו. האחוריים האלה נפלו? לאן הם נפלו? בעת מיתת המלכים. מה זה נפלו? לאן נפלו? מה פתאום? אל מקום רחל. אבל עדיין לא קיימת רחל. אין עדיין, רק אל מקום שיהיה לעתיד לבוא. רחל. כלומר, מה היה בסבירת המלכים? במקרה המלכים. עוד מעט נדבר גם על תיקון. אסור להישאר ברושם כזה. זהו, זה מה שאני אומר עכשיו. עכשיו אני שואל אתכם, אז אני שואל שאלה פשוטה, איפה הייתה הסבירה? באיזה סבירות הייתה הסבירה? לכולם?
לא,
חד ושלום
מחסד ומטה,
מחסד, מדעת, נגיד מחסד, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז למה עכשיו כתוב שגם כן בינה קרה לה משהו? יפה מאוד. רק לאחוריים זה בינה. ולכן זה לא נקרא מיטה, אלא נפילה, זה משהו אחר. כן? זה עכשיו דיוק גדול, יש דיוקים פה. כשקרה מקרה מלאכים, הכלים נשברו. אבל לא כולם נשברו, יש כלים שהייתה בהם נפילה ולא שבירה. כי בינה זה מדרגה גבוהה, היא לא נשברת, אבל היא נופלת ממדרגתה. מבחינתה זה כמו מוות, כן? כי נפילה ממדרגה גבוהה למדרגה נמוכה זה גם כן שבירה באיזשהו שלב. אבל זה לא שבירה, זה נפילה נקרא.
גם לא כל הקומה
נפלה. גם לא כל הקומה. אז האחוריים, כן?
למה בעצם הייתה
נפילה
בגלל
השבירה?
בגלל שנפילה
לא הייתה
חתם
לך,
נכון?
כן.
אבל
קטע חוכמה בינה,
זה לא
עלה. נכון. אבל ברגע ש... בגלל האחוריים. נכון. האחוריים זה החלק הזה, התחתון, נכון? אם החלק התחתון, שזה נקרא אחוריים, מי זה אחוריים בעצם? זה דבר זה. הרי איפה האחוריים של בינה? מה זה אחוריים של בינה? מה אתם רואים בינה כמו איזה איתה, פנים ואחור? תסבור לי מה אתם רואים פה? חלק התחתות. חלק התחתות, מה הוא כבר? איפה הוא נכנס? באיזה קומה? של זה. אם זה נופל, אז גם החלק התחתות שהיה עם זה, הוא נמשך איתה, הוא נופל איתה. זאת אומרת שחל ושלום, אדם שהיו לו ילדים והילדים שלו נפלו, אז זה כמו נפילה לאבא ולאמא. גם הם מרגישים את זה, את הנפילה של הילדים שלהם, חז ושלום. כן? בגלל שזה חלק מהם, החלק החיצוני שלהם, החלק התחתון שלהם. כן? קראה זה עבור, הרגליים של האבא. אז יש נפילה גם כן לאמא. בסדר? עכשיו, איפה זה נפל? בעת מיתת המלכים. המלכים מתו, אבל היא לא מתה, היא רק נפלה, אבל לאן היא נפלה? באצילות, נכון? אז איפה היא הייתה? איפה זה היה? באיזה עולם זה היה? עתיק, אתם מבלבלים עכשיו...
זה
לא
באצילות,
לא? בעולם הנקודים, כן? לפני עולם האצילות היה עולם הנקודים. עולם הנקודים הייתה בו שבירה. עולם האצילות נקרא תיקון. אז לכן מהשבירה נפלו מיד לאן? לתיקון. כלומר, כשאדם נופל, לאן הוא נופל? למקום שיכול כבר להתחיל תיקון. ובגלל זה שהוא נופל, זה לא שהקדוש ברוך הוא מעניש מי שהוא. הקדוש ברוך הוא לא מעניש אף אחד. הוא רק נותן לך מיד אפשרות לתקן. אז כשאתה נופל ממדרגתך, לא חשוב באיזה תחום אנחנו מדברים עכשיו, לאן אתה נופל מיד? לתיקון, מיד. בדיוק. אבל אין נפילה, אין עונש. זה עניין של נפילה למקום שאתה עכשיו בתיקון כבר. אז בזמן שהמלאכים נשברו, נפלו, אלה נשברו ואלה נפלו, כן, האחוריים של אמא נפלו בעת מיתת המלאכים, לאיפה? לאצילות אל מקום רחל וכבדלה. זאת אומרת, שעדיין אין רחל, אבל במקום של העתיד יהיה רחל, שמה הייתה עכשיו מאחוריים של... של אמא. בסדר? קשה מדי שאני פורד. נכון, נכון, אבל אני רוצה שתמחישו את עולם הנקודים. אבל הסברנו את זה כבר בשיעורים קודמים, ועל זה חשבתי שזה נשאר קצת, אבל טוב שזה לא נשאר, כי לומדים את זה רק פעם אחת, לא צריך לחדש את העניין הזה. אנחנו מדברים על תיקון, מה זה תיקון עכשיו? שלא נשאר על העניין הזה, מה זה תיקון? זה מלכבים, אורות בתוך כלים, כן? והתקללות בין הספירות. כלומר, מין חברים. לא כל אחד חושב רק על עצמו, אלא חיבור בין החברים, אהבת חברים וכו' וכו' וכו'. זה התיקון, זה עלמד זה, תיקון. בזמן תיקונה שלה, אז מתי היא מתחילה? מה זה הזמן של התיקון שלה? היא אחר תיקונם של זון. למה אחר תיקונם של זון ולא לפני?
התיקון
בא מלמטה למעלה. יפה מאוד. מצד אחד התיקון בא מלמטה למטה, אבל רק כשהתחתון שוב עכשיו, מה זה התחתון עכשיו מבחינתנו? זה כמו הילדים אמרנו, נכון? זון זה הילדים של אמא. כשהילדים מתוקנים, רק אז האמא יכולה להרגיש טוב. זה מה שזה אומר. כלומר, מתי אמא הגיעה לתיקון שלה? רק אחרי שזון תקנו את עצמה. אז היא חסרה לנחת רוח, יש לה נחת מהילדים. וכיוון שהאחוריים דאמא ירדו עד מקום הנוקבה דזה, לכן תיקונם תלוי בתיקון הנוקבה. מה זה היא נפלה? היא נפלה עם הבת שלה, היא נפלה עם הבן שלה. וכשהבן והבת כבר גדלים, כבר התחתנו, אז יש לחת לאבא, הוא כבר שקר, הוא אומר, ברוך השם, הצלחתי לחתן את הבת שלי, והאמא יש לה נחת. לפני זה היו רק בעיות, וצרות, ודאגות, כל הזמן דואגים לילדים, מה יהיה מהם? כן? מה יהיה איתך? אמא שלך דואגת. כל אמא דואגת, מה יהיה עם הילד? אבל כשאתה נותן לה נחת ובסוף לראות שאתה מתוקן, אז זה התיקון שלה. ולא זו בלבד, אני עושה עכשיו העבודה של לוליאן, כן, לתרגם לכם דברים במציאות, מסירות. זערה זה נקרא בלועדית. בלועדית. ולא זו בלבד, אלא שצריך שזון יתוקנו תחילה בבחינת הגדלות. מתי אמא הרגועה? לא כשהם סתם מתוקנים, כשהם הופכים להיות גדולים. מה זה גדולים? מיד, מיד, לתרגם את זה בספירות. מה זה גדלות? שהם קיבלו מוחים. חוכמה, בינה ודעת. ובשביל מה מקבלים מוחים? בשביל ההולדה, בשביל הייחוד. שם האמא הרגועה, זהו. נכנסתי את הבן ואת הבת לחופה, ברוך השם, זהו. ורק אחר כך יתוקנו האחוריים של אבא ואמא הקטועים בהם. כלומר, האחוריים זה החלק שזה שייך לילדים, אה? כי הפנים שייך למדרגה יותר גבוהה. האחוריים שייך לבנים. וכשהבנים מתוקנים, האחוריים של אבא ואמא גם מהם מתוקנים. חוזרים לבית לבד, מסכנים אחרי החתונה, ותחשבו קצת על ההורים. כשכבר הילד והילדה ברחו מהבית, כל אחד עוזב את הבית אחד אחרי השני. כן, בסוף אבא ואמא נשארים לבד. כן, כל האחוריים שלהם כבר יצאו, הילדים, ועכשיו נשארים פנים לפנים לבד. וגם חסד של ההורים, אבל גם בדידות כזאת. אז אסור לעזוב אותם לגמרי. כתוב, אתם יעזוב איש את אביו ואמו, אבל מדי פעם צריך לחזור לבית. לא שחג לשלום ילד בן 30 ויש לו חום גבוה והוא נשאר בבית הוריו, שהוא לא יודע מה לעשות אחרי הצבא, כן? אלא ילד שכבר יודע שהוא כבר נשוי והכל, ומדי פעם הוא בא לבקר. הוא צריך לעזור, כן? אבל מדי פעם הוא בא לבקר. זה כבוד, זה כובד, זה המשקל של האבא והאמא. צריך לכבד אותם. למרות שאין לך אותם חיים ואותו סגנון חיים והכל, זה לא חשוב בכלל, לא שואלים אותך את זה בכלל, זה לא עולה בשם בכלל. אל תבלבל לנו את המוח עם הדתיות שלך. כן? אל תהיה דתי בגרוש. תהיה אדם שמכבד את אבא ואמא, עם כל ההלכות שצריך לעשות. אבל אל תשכח שזה אבא ואמא, לא חשוב מה הם. וזה הבניין. והאבא והאימא, התיקון שלהם, השקט שלהם, הנפשי, כן, של אבא ואימא, בספירות אני מדבר עכשיו, זה כשזון מתוקנים. כשהם, מה זה מתוקנים? שהם כבר קיבלו מהם, בהתחלה הם לא קיבלו מהם, נכון? הרי לא היה להם מוכים. מה זה, מאיפה באים המוכים? מאבא ואימא. אז זה הורס את האבא, כשהאבא נותן מוכים לבן והבן לא רוצה לקבל. בוא תלמד, הבן בורח. אבל ברגע שהבן מקבל מוכים, אז האבא רגוע. וגם האמא, כן, האחוריים שלהם. אף על פי שאמר לי שלאה נתקנה מן האחוריים באמא. אני אראה שדבר קצת. אתה לא מדבר בשיעור. רוצים לשמוע אותך בקלטות. הנה, תדבר. אני רואה שאתה בסלסה, אה? אתה פולקו. מה?
אתה רואה
שאתה פולקו, זה ברור, למה זה התחיל להעביר להורים בילד את עצמם. כן. זאת אומרת, החיבור בעצם, אנחנו רוצה אותם פותנטים, אנחנו רוצים לתת את זה. נכון, נכון, זה בניין, זה בניין שלם, זה בניין שהוא צריך להיות מצד אחד לדעת, לתת לו לחיות, מצד שני להעביר לו מוכים גם כן. זה תהליך, ותהליך שהוא דק מאוד, דק, עדין, לדעת לא לחתום ולא לחנות, ומצד שני גם לשמור על קשר. זה הבניין האמיתי. איך לשמור על קשר, בלי להיות כל הזמן תקוע בטלפון איתו, או איתה. זה גם לא בריא. יש אנשים שהם תמיד בטלפון, אני חושב טוב, או תמיד ביחד, תמיד בדיבור, זה גם לא טוב. תעזבי אותו קצת. תעזור אותה קצת, כן? תנו לחיות קצת, לא צריכה כל הזמן שיהיה לך עין עליו. אני מדבר גם על הבעל או גם על הילד, אותו דבר. תן לו לחיות קצת, יש לו מרווח, הוא לא נתקע עכשיו בגלל שהתחתן, עכשיו יש לו כבר איזה מין על הראש כל רגע, איפה אתה ואיפה האסמס, תגיד לי איפה אתה עכשיו. כן, כל שנייה תגחל שטובה של ימינה, עכשיו אני שמאלה, עכשיו אני בתחנת דלת. יש אנשים כאלה, שקלים, לא יכולים לצאת. כל שנייה, איפה אתה? איפה אני? עכשיו אני עושה ככה, הגירתי את העוזר. תן לחיות קצת, זה לא... זה צריך אמון קצת. ואחד, זה לא מראה על אהבה, זה רק מראה על אהבה של שליטה. זה לא אהבה נכונה. זה פוססיביות. אז אף על פי שאמרנו שלאה נתקנה מן האחוריים באמא, אינה מכל האחוריים, אלא מבחינת המלכות של האחוריים ואימא בלבד. אוריאל, תסביר לי. נו, תתעוררו כבר, אני מדבר לבד כבר שעתיים וחצי. נו, אז תדברו. יריב, נו. שמה? נו, ברוך השם, יריב, תסביר את זה. חבוד.
כל המלכות. זה רק
היה צריך להתעבר בשביל לפעול, זה רק המלכות עצמה. נו, קודם כל משהו, זה רק המלכות. אנחנו נמצא לאחוריים, זה רק המלכויות. אנחנו נמצא לבדה, ואחרי זה
נוצאות, כל דבר.
זה הכל במלכות עצמה. יפה, זאת אומרת, מה באמת איתן בעצם? האחוריים. אבל הבנתם מה יריב אמר?
לא,
תפרד. יפה מאוד, ולכן אני רוצה שתדבר בצורה שיבינו אותך. לא בשבילך, ולא בשבילי. כן, זה שיעור פה, אני הולך לבית, אני יכול ללמוד לבד. אבל פה יש לנו שיעור. אז בוא נסביר את זה באופן שכולם יבינו. אבל. תסביר, תנסה לתרד, זה חשוב מאוד, להביע את הדברים במילים, להלביש את זה במילים, זה כל הכל. אבל. תקוע לך, טוב, אז בוא נשחרר. יאיר, רוגע, אתה יכול להסביר? נו, למה זה נכנס לי? אני רוצה לשתף אתכם, אני רוצה לדעת אם נכנס משהו, שאני מדבר איתך בחלל. טוב, אז בואו מילה במילה, מה?
כן.
אף על פי שאמרנו שלאה נתקנה מן האחוריים דהונה, נתקנה, זאת אומרת הופיעה, התגלתה בעולם מן האחוריים, אינה מכל האחוריים. זה לא כל החלק האחורי של אמא, כן? אלא מבחינת המלכות של האחוריים דהימה בלבד. זאת אומרת, מאיפה יוצא תחתר הבינה? זה יותר דיוק. מקודם בהתחלה אמרנו שאמא יוצאת מן האחוריים של... כן? שלאה יוצאת מן האחוריים של אמא. עכשיו שלב ב', בכיתה ב', מאיפה בדיוק יוצא, מאיזה אחוריים? רק מהחלק התחתון, זאת אומרת כאילו אחוריים של האחוריים.
בכל
ספירה. זאת אומרת רק מהמלכויות. אבל כל שאר התשע ספירות העליונות שבאחורי אמא, לא המלכות, כל התשע העליונות עכשיו, לא נתבררו מבראשית להתקן בסוד פרצוף לאה. זה לא זה, זה לא פרצוף לאה. בסדר? אז מה זה? זה משהו אחר בינתיים. לאה מאיפה יצאה? סיכום?
מלכות ואחוריים
בלמה. יפה מאוד. לאה יוצאת ממלכות ואחוריים בלמה. זה שאלה במבחן, כן? תסבירו לי בדיוק נמרץ מאיפה יוצאת לאה. והטעם, את נלחצת? היא כותבת מיד, כן. והטעם, כדי שלא תהיה היניקה שניתנה לקליפות לינוק מלאה, כן? מה זאת אומרת? למה היניקה שניתנה לקליפות מלאה? גדולה, מלאה, כן, גדולה מן הראוי לתקנו של הקליפה. תסבירו לי את זה עכשיו.
זה מפתח הכל, אז זה מה שאתה... הכל היה לנו רגע
בעצם. מי? מי?
עם הקליפה. קליפה. אם אנחנו יותר מדי, אז אני חושב מה זה מפתח לתוך. אחר כך בחלית יש קליפה.
נכון. הטעם, כדי שלא תהיה יניקה שניתנה לקליפות לינוק מלאה, זאת אומרת שיש יניקה מלאה?
היא מנפלה.
נכון. אז כדי שלא תהיה יניקה, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה המעשיל עשה? במקום לבנות קומה שלמה שכל כולה בנויה מלאה, הוא לקח רק את החלק שנקרא מלכות. ולכן היניקה, כן, של הקליפות מלאה, מאיזה חלק יהיה? רק מהחלק הכי 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 נמוך שלה. ויש שמירה לכמה ספירות בעצם? תשע, כן? תשע ספירות עליונות. מה? לא, אני מדבר עכשיו מאיפה ינקה לאה.
אם אתה לא יודע
מה נפרד, זה עשירית ממנה, מה שנפרד. כן, זה עשירית ממנה. בואו נשאל את השאלה מההתחלה. מאיפה נולדה נבראה לאה? מאחוריים של אמא. מאיזה חלק? מהמלכות. למה? בגלל שבזמן הנפילה ולא השמירה, זה גם אני יכול לשאול אתכם, כשנשברה, כן? אמא, לאיזה חלק היא נפלה? אז אתם צריכים לענות, אמא לא נסגרה, היא נפלה. אני אומר לכם את הכל, כן? בסדר, אז שהיא נפלה. למה רק חלק אחד ברא אותה, רק חלק אחד הוציא אותה, רק המלכות של האחוריים של אמא, כדי שכשתהיה יניקה לחיצונים בזמן הנפילה, לא תיבלע כל כולה. אז רק החלק העשירי שלה. כלומר, תשע ספירות עליונות שלה עצמה יישארו בשמירה. מה זה לתקנו של הקליפה? סמבה, נו. תענה.
אה,
אז מה, מה זה תקנו של הקליפה? אני לא מבין, מה אנחנו צריכים לתקן קליפות? כל מילה פה זה דיוק, הראוי לתיקונו של הקליפה. לתיקונה של הקליפה, מה זה התיקון של הקליפה? איך מתקנים קליפות?
לא יכול
להיות. אה?
זה לא חלק,
זה לא תיקון שלו?
מה?
זה תיקון של הקליפה, זה תיקון שלה, אני לא מבין, מה זה אומר פה תיקון של הקליפה?
אין קליפה.
מה זה אין קליפה?
אין קליפה,
לא קליפה. אבל אנחנו רוצים ללמוד, כן? אנחנו לומדים עכשיו, נכון? זה בעצם לא שייך רע בעולם. אבל אמרנו שמכוח מיעוט הטוב מופיע. יש קליפה, יש חיצונים. אז מה זה התיקון של החיצונים האלה? מה זה תיקון של קליפה? איך מתקנים קליפה? מה אתה עושה? אתה מחזק את הקליפה עוד יותר, נכון? חיה עוד יותר, נתת לה עוד קצת אוכל, עוד זרקת לה קליפה, כמו שיאיר אמר, עוד יותר יש לה מזון עכשיו, אני עוזרת אותך בשקט.
אבל אנחנו
חייבים
לתת את הקליפה,
זה חלק מהמציאות, קודם כל הקליפה זה חלק מהמציאות, זה קיים, זה פה יש לה חיות? מה יש בקליפה הזאת? יש חלקים עדיין של האור שבפנים. היא גנבה לעצמה, מאיפה היא חיה הקליפה? מאיפה היא חיה? יש דבר שחי בלי אור? על כל דבר חי מהקודש, פחות או יותר, נכון? גם הקליפה, כן, חיה מהקודש, נכון? יש אור אלוקי שנתן חיים להיטלר, מחשבו ונכרו? כן, נכון? הוא היה אדם עדין, אומן, אוהב כלבים, כן? אוהב דברים, ניגונים, הולך לקונצרטים, אדם עדין נפש. מאיפה יש לו את החיות הזאת? כמה פצצות נפלו לידו והוא לא מת? מי מחיה אותו? מי שומר שלא ימות? כזאת ברוך הוא, נכון? מעניין. למה לא מחסים אדם כזה? כנראה שיש אדם בפנים משהו טוב שמחיה. בשביל מה אנחנו לא מתעסקים עכשיו? כן, כי זה קשה מאוד. אבל יש חיות שם. באיזשהו שלב אנחנו צריכים להחזיר את החיות הזאת לקדושה, ואז ממילא הקליפה נופלת ונצא, היא כבר לא שייכת. אבל כל זמן שהיא קיימת, מה היא עושה? אמרת לי את זה בתחילת השיעור, קראת ברב קוק. בגלל שיש רשעים, בגלל שיש קליפה, יש שמירה למה?
הקדושה.
הקליפה, מה היא עושה? היא שומרת את הפרי. אז מצד אחד נקראת קליפה, ואנחנו במובנים של קבלה, מיד אתה שומע קליפה, אתה בורח. מצד שני אתה צריך להבין שקליפה היא שומרת על הפרי עד שמה? אתה רוצה לאכול את הפרי. אתה יודע כמה קליפות יש לך בבית? יש לך תפוזים? כל הבית מלא קליפות. עד שאתה רוצה לאכול את התפוז, נכון? ברגע שאתה מקלף את הקליפה, אתה כבר לא צריך אותה. גם ממנה נשאר עוד שם, אתה יכול לעשות ריבה. אם אתה יודע להשתמש בקליפה כמו שצריך, אתה מוציא גם ממנה את האור שנשאר עדיין בתוכה. אבל בגדול, מה היא עשתה הקליפה עד עכשיו? שמרה על הפרי. בסדר? קליפת הסלע. שומרת על הקודש עד שנקלף את התפוז, כן, קלפתי תפוז, נתתי בפנים, כן, מה יעשה בפנים? אורות של קודש יושבים בתוך הקליפה, בתוך קליפת הסלע, כן? נעזרת את זה? כן, מה זה תפוח? תפוח זהב? כן, זה אותו דבר, כל הזמן מחכים את הזהב הזה שם. אז אני אכנס, נעזרת את זה. רוצה להיות חלפן?
נכון.
כן, יש רב חלפון. מקלפים את קליפת הסלע. מי מוכן להיות מן המקלפים? כן? של האוויר? זה מה שרצית אז, נכון? טיל אחד עם ראש...
ואחד מהכפתורים
של... זה הכפתור השלישי, בזמנו, זה הכפתור בזמנו, כן? טוב, ולכן זה טוב קצת. כן, זה קשר ציון. וזה, הנה, זה הרי זה כמו המכונאים של חיל האוויר, זה לבן. זה את הדגל המיוחד.
תאמין.
כן? מבריד את כל החלקים של המטוס. שלא יתפרק משהו.
חמאס.
כן. זה סיכון החמאס. תשע ספירות דליה, העיונות, מתבררים קו לקו. מה זה קו לקו? קו לקו, קו לקו, ואין שם, ואין שם, וזה ריקוד. מה זה אומר? סוסו. קו לקו, קו לקו. מה זה קו לקו? מה זה בעברית? קו לקו, קו לקו. מה כתוב? אבל אני צריך ללמד אתכם את זה, אתם נולדתם פה. קו לקו, קו לקו, זאת אומרת לאט לאט. כמעה, כמעה. זה נקרא קו לקו, זה הביטוי, כן? קו לקו, קו לקו, זה אל שם, זה אל שם, זאת אומרת בניין שהוא תהליך עוד פעם. שוויה, שוויה. תשע ספירות דליה העליונות מתבררים קו לקו, זאת אומרת לאט לאט הם מתבררים התשע ספירות, יחד עם שאר בחינות המק. מה זה המק? המלאכים קדמיים, זאת אומרת עם כל הספירות שנפלו, המלכויות שנסברו על ידי מה הם מסתכלים? כמו מתפוצצת מתפוצצת, כבר לא יודעת איך להכניס את זה. על ידי תפילותינו, משך כל הדורות עד ביאת המשיח, במהרה בימינו זדולה בעזרת השם נתעולה, בקרוב. זדולה. כן? אז מי מתקן את כל הבירורים האלה? התפילות שלנו, התפילות שלנו של כל הדורות, של כל עם ישראל, אנחנו מתקנים את המלאכים קדמיים. אתם חושבים שזה מתוקן לבד? אנחנו פועלים לתיקון הזה, זה העבודה שלנו. אנחנו מתקנים את מקרי המלאכים. התפילה זה בחינת מלכות, אבל זה עולה, כן, במדרגות. השם שפתי תפתר, נכנס ממלכות ועולה לזה. כן? אנחנו יודעים שאנחנו מחווים מהם טוב ברוך הוא, אבל התפילה שלנו זה בגלול. כן יריב או לא? אמת. איפה למדנו שהתפילה היא בחינת לאה? אמרנו שהתפילה היא פשוט הגילוי של הדיבור האלוקי הפנימי בעולם התחתון יותר. זה לא בניין של לאה, זה בניין של מלכות, של נוקבה. אבל הנוקבה בגלל שהבנויה מלאה ורחל, עוד מעט נגיע לזה, אז נבין קצת יותר את העניין. על כל פנים, התיקון של המלאכים על ידי תפילותינו במשך כל הדורות, זה מה שמתוקן. מקום עמידתה של לאה באחורי זה, מן החזה ולמעלה. עוד complication, כן? אמרנו שלאה היא באחורי אמא, נכון?
נבנתה
משם. אבל איפה עמידתה? איפה היא עומדת? גם זה חלק מהמבחן. בזיקי. איפה עומדת לאה? איפה העמידה של לאה? באחורי זה, מחזה ולמעלה. כלומר, מחזה ולמטה, מי עומדת? רחל. אוקיי? עכשיו, איך עומדת לאה ביחס לזה? ואיך עומדת רחל ביחס לזה? הרי אמרנו שהן שניהן מאחוריו. מחזה ולמעלה לאה, מחזה ולמטה רחל, וזה עומד כנגד שתיהן. יש לו שתי נשים, אחת עליונה, אחת תחתונה. איך הן מסתכלות עליו? האם הן פנים אל פנים, אחור באחור, פנים באחור, אחור בפנים? איך זה עומד? זה מסתכל ככה, בסדר? זה הפנים, פנים מסוריאל. החלק העליון, איך נקרא, מאחוריו, לאה. היא עומדת עם הפנים שלה לעורף שלו. היא מסתכלת, לאה מסתכלת על העורף של בעלה. רחל, בחלק התחתון, איך היא עומדת? הפוך, זאת אומרת, גב אל גב. זאת אומרת, החלק העליון מסתכל על העורף של זה, ולאה מסתכלת על העורף של זה, והחלק התחתון רחל היא אחור באחור. מה זה אומר כל הדברים האלה? עוד מעט. אנחנו צריכים קודם כל להבין את הבניית איך זה עומד, המתמטי. גם זה חלק מהשאלות. מה סדר עמידתן של לאה ורחל, שתי נשות זה, איך הן עומדות? פנים באחור, אחור באחור, פנים בפנים. אני חושב שצריך להכניס לראות שאתם במצב... למה אתה יודע? זה מובן. לא? לא הבנת? אם זה אורס, הנה זה זה. נו, בגלל עצמה. זה מסתכל בשמה, הנה הפנים שלה, בסדר? זה זה. אוקיי? שתי נשים יש לו, שתי נוקבות. זה החלק האמצעי של הגוף שלו, בגב, אוקיי? זה הגב וזה הפנים, פה זה צד הפנים, נכון? פה זה צד האחור. לאה עומדת ככה. מסתכלת עליו גם היא לעורף שלו. פנים שלה באחור שלו. ורחל עומדת מהחלק התחתון, אבל פנים לצד השני. זה הבניין המתמטי. עוד לא נכנסנו לפרטים מה זה אומר והכל, זה פק בניין. דרך אגב, בשלב הזה, מישהו יודע מה זה אומר? אבל למה זה ככה? מה הבניין? למה זה עומד ככה? איפה יוצאים איתה? החלק התחתון, נכון? אם החלק התחתון היה ככה,
לא הייתה שמירה.
לא הייתה שמירה, הגב שלה היה חשוב, וגב חשוב זה מסוכן. כן? אז מה הפעם העתיד? מעמיד אותה במצב כזה, שבעצם אם יבוא מישהו להפיק מפה, יש לו גבה עומד מולו, ואם הוא הולך לצד השני, יש לו זה גם כן עומד בפנים.
זה גם הגיוני,
כי
אם
אחרי החיתונים... נכון, שמה יש... אוקיי, בסדר. בואו נגמור רק את הקטע הזה ונשחרר אתכם, כי אני רואה שלאט לאט, רק מינון. והנה, פני לאה תמיד אל אחורי זה. הנה הוא אומר בדיוק מה שאמרנו. פני לאה, הפנים של לאה, באחוריים של זה. וזה כדי לתת יריקה לקליפות מאחורי המגולים. ושם דווקא כן נותנים. כי הרי לא שאלתם שאלה. למה למעלה אין יריקה? אמרנו מקודם שזה של הגילים. אז גם כמה יש יריקה? אז למה? למה אנחנו עושים? כדי שכן תהיה יריקה. לא, אבל אני אומר למה אתם שאלתם. כן, אבל צריך לקיים את הקליפות, לכן, את היריקה לחיצונים, לכן נותנים חשיפה של הגז של לאה. גם פה זה חשוף, ויש גם יריקה מפה. כן, כלשהי, בוא נראה מה זה אומר, עוד מעט. מאחורי המגולים. זה שיעור הצריך לקיומם בלבד, לא יותר מזה, כן? תשימו לב, כל פעם שאנחנו בקטעים של האריזל, קשה לכם יותר, וכל פעם שאנחנו בקטעים של הרמח"ל, קצת יותר קל לכם. כן, פה זה עת חיים, זה האריזל, בגלל זה זה קצת יותר מסובך, כי יותר, הכל גנוז, הכל מצומצם שם, כן? וזה הכל, אם אתה לא מסביר את זה, אם אתה לא פותח את זה, הכל באמת. מגלה פסח ומחסה אלפיים המס.
מה
זה קורה שמעניין?
בבקשה.
נו, פתחת. נו.
לא, 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 ל
הדעת הזה הרב גבי, לא היה.
בעצם, בשירת העומר, בגילים.
כן. לא מסתכל,
לא.
מה זה אדבם?
אדיר
במרום. אדיר במרום. מה אתה נותן לי להרגיש לא טוב? לא מסתכל עליך.
תיזכר.
תיזכר. טוב, בוא נעשה סיכום. לא נמשיך היום. נעשה סיכום.
זה מתייחס כאן.
אוקיי, יאללה. שמקור חלותם ההכרחי של הקליפות. אחוריים דלעה מגולים תמיד, הם מקור לשפע, לשפע הקליפות וחלותם ההכרחי. יש מקום להחיות את הקליפות בינתיים, כי הן שומרות. אז אנחנו רוצים, יש לנו אינטרס לשמור על קליפת הסלע בינתיים. טוב, כי הנה הקליפה צורך גבוה היא כידוע. תשימו לי איך הוא מדבר על הקליפות. צורך גבוה. לא לפחד, זה חלק מהבניין, כמו שאמר יאיר, זה חלק מהעולם. כן? זה צורך גבוה, זה שמירה בינתיים, על דברים שאנחנו צריכים שמירה, צריך קליפה, אין מה לעשות. קבל ברוך הוא ברק קליפות לפירות, מזל שיש לנו קליפות לפירות. כדי לשמור על קריאותן. ועל כן צריך לתת לה מקום לנוק משם את שפע קיומה. אבל רק המינימום, לא יותר מזה, כן? אל תגזים. אלא שאילו ניתן לה מקום לנעת מאחוריים ברחל, אם רחל הייתה הפוכה כמו לאה, נסתכל גם היא בעורף, כן? או בחלק האחוריים, הייתה יונקת משם שפע גדול מאוד יותר מן האישה. כמה שאתה עולה, קשה יותר לקליפות לנוק. אז למטה לא נותנים לקליפות לנוק, אז הם צריכים לעשות מאמץ כדי לעלות עד לאה. וכשהם מגיעים אליה, הם כבר עייפים מהדרך, ושם יש אורות גדולים, אז הם יונקים קצת. והקצת הזה מספיק בהחלט. לפי שיש ברחל בשנת פנים ואחור. כן? אצל רחל יש פנים ואחור, נכון? ואז הייתה חד ושלום הקליפה גוברת בעולם ועוברת תחומה. כלומר, אם רחל הייתה הפוכה פה, אז הייתה, היה ריבוי של קליפה בעולם חד ושלום, והעולם היה יכול חד ושלום ללכת לחורבן. והיה עובר את התחום, עובר את הגבול. לא כן עתה, שניתן לה מקום באחוריים דלעה, מקור, באחוריים דלעה, אין הקליפה יכולה לנות משם, אלא דבר מועט, דבר הכרחי לקיומה. אין דלעה בחינת פנים להמשיך לקליפה מבחינת הפנימיות. זאת אומרת, מאיפה הם נמצאים? רק מאחור שלה. אלא רק בחינת החיצוניות בלבד. לאה נותנת להם אבל מאחוריים, כמו שזורקת קליפה מאחורה. זה
שיר שהפנימיות, זה נותנת רק בחיצוניות
של הפנימיות, נכון. ואפילו תינת הקליפה, כל מה שניתן לינת מלאה, אינו שפע גדול כל כך. זאת אומרת, אין לנו חשש. ובזה יתקיים רצונו יתברך שתימצא הקליפה בעולם, וגם לא יגיע לה שפע יותר מדי. כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמור על סטטוס קוו. יש קליפה, היא צריכה להיות אומנם, אבל היא לא צריכה לעבור את הגבול של הקדושה, אנחנו צריכים לדעת איפה המינון, כמה לתת וכמה לא לתת. לעזרת השם, אנחנו כבר בזמנים שהקליפה כבר אין, לפי תורת הסוד היום, המקובלים אומרים שאין אחיזה גדולה היום, למרות מה שאנחנו חושבים. האחיזה היא קטנה מאוד מועטת מאוד, שהכל כבר בלי עין הרע, ברוך השם מבורר.
חסרים רק דברים מאוד מאוד דקים, קטנים. אז אנחנו צריכים להתאמץ, שערב השם גם כן לעשות, להיות חלק מהבניין הזה, והעניין הזה שאתם עושים מאמץ לא לישון ככה בלילה, כמובן שזה עושה כן נחת רוח להקבל ברוך הוא, אנחנו מסתגלים ללמוד דברים שאנחנו לא מבינים אותם בכלל. זה ממש תורה לשמה. זה נקרא תורה לשמה. אתה לומד דברים, אתה לא יודע בכלל מה זה נותן לך, מה אכפת לי לדעת שזה אחורה ככה ואיתה. זה לא כמו דלימות שכאילו אתה... אבל בכל זאת, כן, זה בניין העולם, זה חלק מבניין העולם, וצריך להבין שזה חלק מהתיקון. אז בערב השם יהיה רצון שזה יהיה לנחת, כן, בשמיים, שנזכר הערב השם לכל התיקונים של אורות בתוך כלים, של בניין מאוזן, ויהיו ילדינו תמיד, כן, ברוכים, קשורים לקודש, ובערב השם ביחד נזכר לראות בגילוי האור בתוך הכלים האלה, בגילוי המלכות, שזה בעצם אנחנו מדברים על זה, ליד ורחל, הנוגבה בכלל, שיהיה גילוי מלכות היתברך בכל העולמות, במהרה בימינו אמן, ונזכה בשמחה לראות ותהיה משיח, אמן כן יהיה.